אז שלום רב וברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו יוצרים אהבה.
יוצרים נעמה.
יוצרים נעמה עם נעמה וגיא בר יוסף, שיחות על זוגיות ותקשורת מקרבת. שלום אהבה שלי.
שלום אמי.
והיום נמצא איתנו יואב לוי, מנכ"ל MBTI ישראל.
נעמה והי גיא.
אהלן אהלן. אז יואב, השרביט מועבר אליך. ספר לנו רגע מה זה MBTI. ואנחנו אחרי זה גם נגלה שעשינו אצלך איזה אבחונון.
מעולה. אז מה זה MBTI? אתה יודע, לפני זה אני אגיד לך שחזרתי בדיוק מחול מאיזשהו ועידה מקצועית בעולם הפסיכולוגיה, וגילו שם על מחקר הכי חדש בעולם. משהו מטורף, כאילו. באמת, כאילו, שלא, אני מספר לכם את זה פעם ראשונה. אנשים שונים זה מזה.
לא.
פריצה דרך.
פריצה דרך.
עכשיו, זה נשמע מצחיק, כמובן שזה בדיחה, אבל על זה אני מדבר, על שונות בין אנשים, ו-MBTI, שתכף אני אסביר טיפה יותר, בעצם מגלה לנו באמת שאנחנו שונים זה מזה, שאנשים הגיעו מכוכבים אחרים. ואם בן אדם שונה ממני, בת הזוג שלי, הבן שלי, הבוס שלי, איך אני יכול לצפות ממישהו למשהו? איך אני יכול להגיד לבן שלי, יאללה, מה הבעיה? בוא נלך, אל תתבייש. מה זאת אומרת? כאילו, הוא יצור אחר. איך אני יודע איך זה בעולם שלו? אף פעם לא הייתי בראש שלו. אבל אני רוצה ללמד אותו, או את בד הזוג שלי, או את האנשים סביבי, כאילו שיהיה להם טוב, מאהבה. אני רוצה כאילו ללמד אותם מה נכון, אבל זה נכון רק לי. שונות זה, זה שם הדבר. להרצאה שאני עושה קוראים, I'm not crazy. I'm just not you. ככה זה פשוט. אז בעצם, כששואלים אותי מה אני עושה, אני אומר שאני מלמד קבלה, ואני מתכוון
קבלה של האחר?
קבלה עצמית וקבלת האחר, זה הכל.
חזק.
בזה נעוץ הכל, לא?
בזה נעוץ הכל, וכשמבינים מי אני, בצורה יותר טובה, זו מודעות כמובן, אז אני יכול לקבל את זה. כשאני מבין מי האחר, איך אומרים, חנוך הנער על פי דרכו, אבל מה דרכו? איך אני אדע מה דרכו? וכאן נכנס ה-MBTI. ה-MBTI זה אבחון אישיות. זה אבחון האישיות הכי פופולרי בעולם, אני לא צוחק אתכם, 102 שנה.
וואו.
אבל התחילו להשתמש בו באופן מעשי, להכוונה לקריירה בזמן מלחמת העולם השנייה. ומאז משתמשים בו הרבה מאוד בארגונים, לפיתוח מנהלים, פיתוח מנהיגות, אבל גם פיתוח צוותים ותקשורת בין אישית. ובמקביל לזה, ולכן אנחנו כאן, משתמשים בו בעצם לכל מה שקשור ל... חיזוק מערכות יחסים בזוגיות, במשפחה, מול ההורים שלי, אני כילד בבית ספר, אני מול המורים שלי, מול החבר'ה, אבל בטח שבכל מה שקשור בזוגיות והורות.
מעולה. אז בעצם חשפת איך אנחנו מקשרים את ה-MBTI אלינו. אמרת את מילת המפתח מבחינתנו שזה התקשורת. בסופו של דבר, תקשורת, כמו שנעמה ואני תמיד אומרים בפודקאסים שלנו, תקשורת זה המפתח לכל דבר. עכשיו, ברגע שאני יודע מי האחר ואני יודע מי אני, אני יודע לתקשר את זה גם. ברגע שאני יודע מה הבן אדם, כמו שאתה אומר, מה הבן אדם האחר צריך ממני, איך הוא צריך לקבל ממני את הדבר המסוים, למשל, הפגנת אהבה. אני יכול להפגין אהבה על ידי אמירה, אני יכול על ידי חיבוק, אני יכול על ידי מחווה, זה בדיוק איזה משהו ששמענו היום נעמה ואני, ויכול להיות שאני, בגלל שאני, יש לי פרדיגמות מסוימות, אני מנסה להנגיש את האהבה שלי בצורה מסוימת, כשהיא בכלל אמורה להיות מונגשת בצורה אחרת, כדי שהצד השני יקבל אותה.
כן, זה ממש ככה. גם בשפה הזאת, אבחון האישיות שנקרא MBTI, הוא מושתת על שפה. ממש שפה אימונית. ולכן גם שם יש שפות שונות, ויש שפות שונות גם לאהבה, אבל להפגנת אהבה. בוא ניקח דוגמה פשוטה, רגע מהורות, ושנייה אני חוזר לוקח את זה לזוגיות, בסדר? אז לכולנו שתי ידיים, ואנחנו משתמשים בשתי ידיים כל יום, כל יום בחיים שלנו. כאילו, אשכרה, אני ונראה לי גם אתם, אני מתלבש בשתי ידיים, אני מתקלח בשתי ידיים, אני שוטף כלים בשתי ידיים, אני נוהג בשתי ידיים, בטלפון בשתי ידיים, אני כל דבר שאני מרכיב, אני מכין כוס קפה, אני משתמש בשתי ידיים, אני מכין ארוחת ערב, אני מחבק בשתי ידיים, אני מנגב את הדמעות בשתי ידיים, תלוי. אבל אני ימני. מה הקטע שאני ימני? אני משתמש בשתי ידיים. לא מבין, כל הזמן משתמש, אבל אני ימני. אבל כל הזמן משתמש בשתי ידיים, אבל אני ימני. עכשיו, כולנו יודעים את זה. תקשיבו טוב, עד לא מזמן, והרבה אנשים יודעים את זה, אני מניח שגם אתם, בתרבויות מסוימות ודאי, אנשים שנולדו סמליים, ניסו לתקן להם את היד. אני שומע סיפורים, כיוון שאני עובד עם זה הרבה, על שקשרו להם את היד. היום זה כבר פחות הדור הצעיר, אבל חלק מהאנשים שאני פוגש גם, או להורים שלהם, או לסבא וסבתא, או הילדים שלהם נולדו, והסבא או הסבתא מתקשים עם זה, והם מנסים לשנות לילדים את היד, או בטיפת חלב. עכשיו, אתה שואל, למה להזזל? הבן אדם שמאלי כולו. מה הבעיה? הרי זה מאהבה. או מחשש שיש בעיה, אבל גם אם לא, כנראה שלא, מאהבה, אתה רוצה שיהיה לו נוח קל. בעולם. נכון, אנחנו רוצים שיהיה לו יותר נוח בעולם. למה? כי אנחנו חושבים שהעולם הזה, לא רק חושבים, הוא באמת ימני, ויהיה לו יותר קל. ברגע שעשית לו יותר קל, באותו רגע גם יצרתי לו נזק. כי בעצם אני מנסה לתקן את הטבע שלו. אם הוא נולד שמאלי, אני מנסה לתקן את הטבע שלו. ואני מנסה לתקן את הידיים של הילדים שלי, וגם של בזוגיות שלי, כל הזמן אותו דבר אני נופל באותה טעות. ואני חושב שכמעט כל אדם, בא לי להגיד כל אדם, כי מאהבה ומדאגה ומאכפתיות, אנחנו רוצים ללמד את בן הזוג שלי או בת הזוג שלי או הילד שלי, שיהיה לו יותר קל. הוא מתוסכל עכשיו, או משהו הוא עושה לדעתי לא מספיק טוב, או שלי זה לא נעים, או שאני רואה שיש לו קושי, כן? ואז אני מלמד אותו מה כדאי לו לעשות, כי הוא לא עושה מספיק טוב. ואם הוא יעשה את זה, יהיה לו נהדר, אבל אני שוכח, זוכרים את ההתחלה? שאנשים שונים זה מזה. איך באמת, איך אני יכול לדעת? מכירים זה שאומרים לילדים, אתה תבוא, תראה שיהיה לך כיף. הרבה פעמים זה נכון. אבל איך אני יכול להגיד משפט כזה? זה משפט יומרני. זה לא חנוך הנער על פי דרכו. זה להגיד לו, תשמע, יכול להיות שיהיה לך כיף ויכול להיות שלא. אני באמת לא יודע.
אבל יש לך אופציה.
אבל יש לך אופציה. אתה יכול לבוא. אגב, גם יש לי אופציה כהורה, כבן זוג, לא, להגיד לו, חמוד שלי, היום אתה חייב לבוא, כי אני קובע, ואנחנו הולכים כל המשפחה יחד. אבל אני מבין שאולי לא יהיה לך כיף. מה לעשות? אופ, נתתי לו לגיטימציה להיות מישהו. נתתי לו לגיטימציה. מי אני שכאילו אגיד לו, אתה תהנה, וכדאי לך, אני אלמד אותך לא להתבייש, ואז תהיה יותר טוב בעולם. מה יקרה? נגיד שהוא ילמד לא להתבייש, בישנות זה לא טיפוס אוף, זה לא מאפיין אישיות, אבל נניח שיש דבר כזה. אז הוא ילמד להיות פחות בישן, ולעמוד מול אנשים, ולדבר עם אנשים, ולתקשר במידה, למרות שיש כאלה שנולדו עם זה וזה טבעי להם. ובמקביל, כל הזמן הוא יהיה ביקורתי כלפי עצמו ויזכור שכל יום בחיים שלו וכל הזמן אבא שלו ועוד הרבה אנשים אומרים לו, למה אתה לא מדבר? אין לו תדבר, מה אתה מתבייש? מה אתה זה? וכל הזמן הוא מתחיל לפתח ביקורת עצמית. ומה שסיפרתי עכשיו קורה לנו בזוגיות בכל יום. פשוט ככה.
נכון, הוא מנסה, הוא תמיד...
חושב שהוא לא מספיק טוב כמו שהוא.
בדיוק.
הוא ינסה תמיד לעמוד בציפיות.
בדיוק, ומה זה? זה מה שקורה לנו בזוגיות.
נכון.
מאהבה. מרצון, אני רוצה כאילו שיהיה לה טוב, אני רוצה לאהוב אותה, אמרת הפגנת אהבה, אני עכשיו חוזר לזה, אני רוצה לאהוב אותה ואני עושה בשבילה הכל, אני מכין לה בבוקר את הסנדוויצ'ים, אני מתקשר לה כל שעה, מעדכן אותה, מה קורה איתי, איפה אני, מה איתה, מה היא עושה עכשיו, אוקיי? אני מכין לה את הכרטיסי טיסה וסוגר לה את הביטוח, אני, ואז היא אומרת, אבל למה אתה לא רואה אותי? עכשיו, מה זאת אומרת לא רואה אותך? א', אני רואה אותך את פיזית פה, וחוץ מזה שאני כל היום עושה בשבילך. אני מסביר לך גם מה כדאי לך לעשות. היא אומרת, ואתה לא רואה אותי. לקח לי המון שנים להבין מה, למה היא מתכוונת, אתה לא רואה אותי. זו שפה מאוד רגשית של אני רוצה שתרגיש מה אני מרגישה. זו מבחינת האהבה. עכשיו, היא יודעת שאני אוהב אותה. היא רואה, היא מבינה. היא גם קצת מרגישה, אבל ברגעים מסוימים, היא לא מרגישה שאני מרגיש מה שהיא מרגישה. היא לא מרגישה הזדהות. והיא צודקת. אני בקושי מרגיש מה אני מרגיש. אני לא יודע לזכך את הרגש הזה. ורגע להיות בחמלה. ולהגיד, וואו, איזה קשה זה. או, אני לא יודע, לא יודע להרגיש את זה. וואו, אני רואה שאת מה זה מבועסת. לא, זה לא כזה בא לי בטבעיות. אני רואה טיפה, זה לא עובר לי הפרוסס במוח, לא עובר לי, אוי, את מבועסת. משהו קורה שם, היא מבועסת, באותו רגע טרח, אני קופץ לפתרון, אני קופץ למעשה, אז מה צריך לעשות? כדאי לך לעשות ככה, ת-ת-ת-ת. ואז אני הדעתן. לא, אני משקיע את כל ליבי בזה. כי זה הלב שלי. לעשות, להסביר, ללמד, להגיע לתוצאה. זה נשמע מוזר, אבל זו אהבה בעיניי.
בדרך שלך. זאת אומרת, ככה אתה חווה את ה...
ממש, הנתינה, העשייה הממוקדת באדם מסוים, להרגיש שעזרתי לו, שנתתי לו את הנשמה.
ככה גם מתפרשת אהבה עבורך? זאת אומרת, שבן אדם עושה את אותם דברים שאתה... כביכול עשית, זו גם הדרך שאתה מרגיש אהוב?
שאלה מעולה. אז בשפה שלי, אמרת מקודם משפט, לרגע הזה, שאולי הוא צריך עכשיו משהו אחר, או רוצה שאני זה, אז אני אגיד לך, כל מה שאני מדבר עליו, השונות בינינו, היא קשורה לצורך. בעיניי. בן אדם נולד עם, לא רק עם מאפיינים, המאפיינים האלה הם כמו איזה חיוות במוח, כמו משהו פיזיולוגי שמייצר צורך. מה זה צורך? אם אני אוהב חברת אנשים, יש לי צורך לזה, בסדר? אם אני מתרגש מהים, ממזג האוויר, מהפריחה, זה כאילו זה צורך, אני צריך את זה, ואז אני מוצא את עצמי, רואה את הדברים האלה, והולך לים, ומתרגש מהטבע, ומדבר על זה, וכותב פרח ושם במטבח, אוקיי? יש לי צורך לזה. עכשיו, קודם כל, כשאנחנו מבינים שזה צורך, זה צורך. צורך, אני תכף עונה על הקטע הזה, אבל צורך זה פיזיולוגי, זה כמו, אוי, סליחה, יש לי פיפי. זה צורך. אני אומר, אני יכול להתאפק. לא, בסדר, אני אתאפק עוד קצת. באיזשהו שלב, אוקיי, אני לא יכול, אני... זה, אוקיי?
אתה אומר, זה לא דחף, זה צורך.
ממש ככה. זה צורך פיזיולוגי בגוף. ואז, אם לה יש צורך שיראו אותה, התשובה לשאלתך, אנחנו תמיד רוצים לתת מה שאנחנו רוצים לקבל. זה הטבע שלי, זה נראה לי הדבר הנכון ככה לעשות. נכון לעשות סנדוויץ'ים לילדים כל בוקר. כאילו זאת האהבה שלי, ואם מישהו לא עושה את זה, זה נראה לי זר, זה אולי נראה לי אפילו מנוכר, זה נראה לי, אני לא מבין איך זה אהבה. ואז אני גם מצפה לקבל במעשים. כאן מתחילות הצרות. לכל אחד צרכים אחרים, ואנחנו לא מבינים שזה צרכים אחרים. ואגב, אני גם, אנחנו לא בקלות יודעים למלא את הצרכים של האחר. אנחנו לא מבינים בצרכים האלה.
שפה נכנסת התקשורת, אבל לפניה זה מודעות.
בדיוק.
אז אני חושבת שבאמת, אתה עשית לנו אבחון, שזה די מעניין לדבר על זה. אנחנו הנחנו בעצם, טוב, אני אתן לך לספר מנקודת מבט שלך, כי אנחנו כבר מכירים את עצמנו. אבל הרבה דברים שאנחנו חשבנו שיהיו, שאנחנו רואים אותם כשוני, זאת אומרת, על הסקאלה, הם יחסית, יש דמיון. זה מה שאנחנו, התמונה שקיבלנו ממך.
בדיוק.
ושהסקאלה היא הרבה הרבה יותר רחבה, ובאמת הרבה פעמים שני טיפוסים שהם לא רק שונים, אפילו מנוגדים, מוצאים שהם התאהבו דווקא בגלל השוני הזה. אז נניח, קודם כל, מה המשיכה לדעתך של שני אנשים כל כך שונים להיות ביחד? מלכתחילה, זה לענות על איזשהו צורך שלא קיים בי באופן טבעי ואני ממלא אותו על ידי האחר, או שזה מסקרן כי זה חדש לי, זאת אומרת, למה ששני טיפוסים שממש כל כך שונים לפי הדרך שאתה מנתח, למה בעצם שיהיו ביחד מלכתחילה?
אולי הם התאהבו? וההתאהבות זה
כן,
לא
שוב,
משהו
זה
שהוא
כמו,
נשלט.
יש לי צורך לצאת לטבע ולקטוף פרח, אז היה לי גם איזשהו צורך להביא את עצמי למצב שיש לי קשר עם הבן אדם הזה, והתאהבתי בו גם במקרה, אז...
כן, אז בואו נחלק את זה רגע לשניים. זה עוד לפני שאני מדבר עליכם. גם עד כמה אנו שונים, גם למה אנחנו נמשכים ומתאהבים, ואחרי זה מה קורה כשאנחנו מאוד שונים, בסדר? תמיד יש שונות, כל שני אנשים הם לא זהים, נכון? ואפילו לא מאוד דומים, ועדיין שונות נמצאת על איזשהו רצף. אז בואו נתחיל רגע למה אנחנו נמשכים. מהיכרותי, גם עם הסטטיסטיקה העולמית לגבי טיפוסי האישיות, אוקיי, מי נמשך למי, זה לא כזה פשוט. כי משיכה, אומרים שהפכים נמשכים, ובאופן אישי לי זה קרה, וגם זה ממשיך לקרות לי. זה מה שמרגש אותי ומעניין אותי. גם בכם קצת התאהבתי. וכי זה מסקרן אותי, זה מרגש אותי, זה קצת כזה, זה מייצר שונות שהיא מרעידה לי משהו, תכף אני אדבר על זה. אבל אני גם מכיר גם סטטיסטית בעולם, הרבה אנשים נמשכים לאנשים דומים להם, אוקיי? אבל אני לא חושב שהם רואים את הדמיון או לא את הדמיון. יש איזושהי נקודה, שזה מה שאני מאמין, והרבה תיאוריות ותורות, יש איזושהי נקודה שהיא כרגע כנראה אני זקוק לה. או על איזה חסך, או על איזה חוסר שיש לי, או על משהו שכרגע מאוד משלים את הצרכים שלי. וזה לגיטימי, וזה טבעי, וזה מהמם, כי כל אחד בוחר רגע, מוצא את הבן אדם שלא רק משלים אותו, אלא אומרים זה תיקון, לא תמיד אוהב את המילה הזאת, אבל שבעצם מלמד אותו את הדברים שבאופן טבעי, זה הכיוון שלו, של ההתפתחות אישית שלו. בסדר? מאז שהוא נולד. מה שיפה, וזה מאוד מעניין לנתח בשפת ה-MBTI, למי אנחנו נמשכים, כי כשאנשים נפרדים והולכים לפרק ב' ומחפשים עוד זוגיות, הרבה פעמים הם מוצאים את אותו בן אדם לכאורה. למה? כי עדיין הם נמשכים לאותו דבר, הם לא באמת השתנו. יש להם את הצורך הזה, זה נראה להם שזה שונה, אבל זה מאוד, מה שהם מחפשים שם, בלי שהם מודעים לזה, ומה שאני אוהב לעשות עם אנשים, זה לא כזה קל, זה הרבה פעמים לדייק למה הם מחפשים, למה הם נמשכים בטבע שלהם. ואם זה, ואני אספר על עצמי, ואחרי זה נדבר על, על השונות הזאת, עד כמה היא שונה. אני בן אדם שחלטני, אני בן אדם מאוד מובנה, מאוד מאורגן, מאוד יציב, טיפוס כזה, כאילו קצת הסופרוויזר, כאילו המנהל הזה, כן?
המבוגר האחראי.
סוג של המבוגר האחראי, עם רגליים על הקרקע, גם מאוד עם טמפרמנט, אני מין צופיפניק כזה, אבל יש מלא צופיפניקים, אז אני צופיפניק כזה שחייב לשלוט בעניינים, ומרכז את השבט, ומנהל את העניינים, ואומר לכולם, ותה-תה-תה-תה-תה. ואז פגשתי מישהי, נראה לי שכאילו בהמשלה, פגשתי אותה באוניברסיטה בתואר הראשון, אבל בהמשלה כאילו הגעתי לאלסקה, לאיזה סופר או איזה מקולת הכי נידחת בעולם, הלכתי לפינת הסופר, מצאתי על המדף הכי כאילו שאף אחד לא נגע בו, פתאום מצאתי אותה. ככה זה היה. ואני בא ממשפחה יקית, בדיעבד אני כבר יודע, אז לא ידעתי את זה, ששני ההורים שלי מאוד דומים לי, יש הבדל מאוד קטן בין אבא שלי לי, אבל אמא שלי ואני מאוד דומים, גם אחותי הגדולה מאוד דומה, וכולנו מאוד מובנים כאלה, מאוד לכאורה רציניים כאלה. והבית שלנו מסודר.
לא כמו שלנו.
אין לנו
חירת בלגן. ואז מצאתי מישהי, וואו, כאילו, מה זה? זה הלב שלי מתרגש, כאילו, אקזוטית, רגישה, יצור טרופי מבחינתי. משהו שכאילו, משהו אחר, משהו מרנין, משהו שכאילו, ממש תפס אותי. אז לא הבנתי מה זה אומר. אני אומר היום, במילים של היום, כמובן שאז לא ידעתי את זה, שמה שהכי חזק באישה שאני חייתי איתה, זה הרגש. והיא מנגנת את מטר הרגש כל דקה במהלך היום. זה הטבע שלה. כל הזמן, היא מתרגשת בכל דבר, לטוב ולרע. והיא, זה תמיד ממלא אותה, כן? כשמישהו מאוד מאוד רגיש, הוא אוהב בעוצמות, והוא נפגע בעוצמות, והוא כועס בעוצמות, והוא מחבק ומרעיף אהבה ופרגונים בעוצמות. ואם נגנת את מיתר הרגש, בלי לשים לב בכלל, בכל רגע, וחשוב לי להגיד לכם, לא משנה כמה אנחנו שונים, בני האדם, בכולנו יש את הכל. כולנו יודעים לעשות הכל. גם אני יודע לבכות ואני יודע להתרגש. וזה קורה לי. לא פעם אחת ולא פעמיים. אבל במינונים הרבה יותר קטנים, וכאילו האיכות אחרת קצת, בסדר? אז יש לי את המיתר הזה, חבוי בפנים, בפנים, לא ידעתי על קיומו. ופתאום, כמו בגיטרה, אם נגנת על המיתר הזה, ואופ, המיתר שלי, בתדר, מתחיל לזוז. וזה פתאום מתחיל לדגדג לי. וזה פתאום מסקרן. ופתאום אני נשבע בדבר הזה. נשבע ונשבע. ולימים, מעבר לתיקונים וללמידה ולהתפתחות, יש לזה הרבה צדדים, הרבה מאוד טובים, אבל לימים אתה מבין ש, וזה קורה להרבה אנשים, שהתאהבתי בטרופי, אבל כל בוקר אני מתעורר, ואופי, יש לי טרופי לידי במיטה, ודקה אחרי זה במקלחת, ובצהריים, ובערב, ועם הילדים, ו-24 שנים, וכל יום יש לך את הטרופי הזה, ואני אומר, וואו, כאילו, שנייה רגע, לא התכוונתי לעד כדי כך
כמה טרופי.
טרופי. כמה טרופי, כמה בלגן, כמה אמוציות, כמה איך הבית נראה, כמה דברים קופצים, כמה, וואו, שנייה בונה, אני הטיפוס הרציני. והפוך. אני לא יכול לדבר בשמה, אבל אני יכול רגע לנחש, כן? לא מנסה לדבר בשם אף אחד, אבל מישהי כמוה יכולה לראות אותי ואומרת, בוא, איזה גבר, איזה רציני, איזה רגליים על הקרקע, איזה ביטחון הוא משדר. זה נכון. ואז כל בוקר היא קמה ואומרת, טוב, הבנתי יציבות וביטחון, יאללה, תשחרר כאילו. תרגיע, אתה לא מפקד פה ואתה לא יודע כל דבר, וזה לא, כל הזמן השליטה הזאת, זה גם לא טוב בשבילך. אופה, כאן היא מתחילה לתקן אותי. ואני אותה. מה זאת אומרת לא טוב בשבילי? אף פעם לא היית אני. עכשיו, כן, היא צודקת, כי זה באמת תמיד, תמיד יש לנו איזו הגזמה. אבל הגישה ללמד אותך שהטבע שלך הוא לא נכון ותנמיך מה שנקרא, זו גישה גרועה, כי היא ביקורתית והיא מייצרת ביקורת עצמית.
והיא קיימת אצל כולם.
זה כמו להגיד למישהו עצבני, תירגע. זה עובד אותו דבר.
בדיוק, בדיוק. ממש ככה, אתמול או שלשום דיברתי עם איזו חברה שסיפרה שהבת שלה פתאום נורא נלחצה, משהו חצי בריאותי, נמצאת באיזו סיטואציה, הילדה כבר בוגרת. והאימא הרגישה שהיא נורא רוצה כאילו לעזור לה, ואמרה לה, זה יהיה בסדר, זה יהיה בסדר, את לא צריכה להילחץ כל כך, כאילו, והנה זה תראי, והיא מראה לה שזה יהיה בסדר, ואמרת, תרגי, תרגי. במקום באותו רגע, עכשיו זה נורא קל לי להגיד, אני לא כזה, אבל אני מלמד את זה היום, במקום להגיד לה, וואי, זה בסה.
אני מכילה את זה.
זה באמת מלחיץ. אני מספר לכם משהו שאני לא ידעתי לעשות כל יום בחיים שלי מול האישה שאני חייתי איתה. יו, זה באמת מלחיץ. זה מבאס. כן, זה... אני מזדהה איתך, גם אני מלחוצה בשבילך, אני אמא שלך, בוודאי.
לתת מקום לרגש שזה בכלל להיות. לא בדיוק, לתקן אותו ישר.
בדיוק, ואז להגיד, להזמין, אפשר רגע להסתכל על זה בעוד צורות, ובואו נראה רגע איך אפשר להתמודד עם המצב. אבל כן, המצב מבאס. אבל הוא יכול להיות גם בסדר, ורגע לתת לזה מקום. זה מוזר שזה נשמע מפי, אתם לא מכירים אותי, אבל פעם לא יכולתי אפילו להבין את זה. אז זו גם שפה של אהבה. כי זה מה שהייתה צריכה באותו רגע, זה לא משנה בכלל מה הטיפוס. אבל זה לא כזה קל להבין את זה. ואז אני מכניס פה משהו, אולי נדבר עליו אחרי זה, שאני אומר לאנשים, אני, אם זה הבן שלי, אני מבין שצריך את זה. אני אומר לו, חמוד שלי, אני מבין, זה לא קל, זה לא זה, תזכור שאני לא יודע להזדהות איתך. ככה אני אומר לבן שלי. במילים שלי זה אני לא פילר, אני לא פועל מהרגש, אני פועל מהשכל, אני תינקר, והבן שלי יודע את זה. הוא בן 16, ואני אומר לו, אני לא יודע, אתה מבין, וזה אם אתה צריך עוד משהו ממני, תגיד לי, כי אני לא מדבר את השפה הזאת. עכשיו, הוא יכול להתבייס, להגיד, אוף, איזה אבא, כאילו שהוא לא יודע את השפה הזאת, אבל אני לא עשיתי לו דלגיטימציה, לא באתי אליו עם פתרונות, ואני אמרתי לו, מה אתה, זה יאללה, מה אתה בוכה? וגם לא הייתי איזה בוק שחושב שאני צודק. אמרתי לו, תשמע, זה מה שאני יודע, אני לא יודע יותר טוב ממך, אני יודע לדבר את השפה הזאת, תעזור לי לעזור לך. וואו, איזו כנות, איזו אותנטיות, איזה רגע בגובה העיניים, כי זה שאני אומר לחברה שלי, תדברי ככה עם הבת שלה, זה קל להגיד, אבל בזמן אמת, אם אני לא יודע לעשות את זה, מספיק שאני מזהה שאני לא יודע, שים על השולחן, תגיד, אני לא יודע. אם הייתי אומר לאישה שלי, 24 שנים, הייתי אומר לה, מתוקה שלי, אני לא יודע לראות אותך כמו שאת אומרת, תראה אותי. אבל אני רואה אותך בדרך שלי. זו הדרך שלי. אולי זה לא מתאים. אולי זה לא נעים לך. אבל תאמיני לי, בעולם שאני בא ממנו, זה כל הנשמה. לא יודע לתת יותר נשמה מזה, אני לא יודע עוד מה לעשות עוד. עכשיו, אני מוכן ללמוד...
או, זה משפט המפתח.
אז אני רוצה להגיד לך מה משפט המפתח שלי. תמיד אמרתי, אני מוכן ללמוד, זה לא קל לי להגיד, את מה שאני הולך להגיד. כי אני מבין שאני לא בסדר, והייתי בביקורת עצמית מאוד גדולה, ואני צריך לשנות את עצמי. זה היה נורא, אתה מבין? מה שלא, את זה אמרתי. מה שלא אמרתי זה, אני מוכן ללמוד בקטנה. לא כי זה אני ובעיה שלך. כי אני לא מתכוון להיות בתסכול ובפער כל הזמן. אני לא רוצה לשנות את מי שאני, אני גם לא יכול. אני לא רוצה להשלים את הפער בינינו, אני רוצה להשלים עם הפער. וזה לא פשוט, אבל זו הדרך הנכונה, וגם בתוכי. אני לא רוצה להשלים את הפער, אני ביקורתי על עצמי, אני לא מספיק טוב, אני לא יודע לדבר את השפה הזאת, לא. אני רוצה להשלים עם הפער. וואלה, זה מי שאני. ברגע שאני עודה בזה, ואגיד זה מי שאני, זה התחלה של התפתחות אישית. אני יכול קצת להשתנות כמה אנחנו מסוגלים, אוקיי? זה לא רק ברגש, זה בהרבה דברים.
אני מסכים איתך, ואני רק רוצה אולי להגיד, אני חושב שזה מי שאני, זה התחלה של התפתחות אישית, כשזה בא, זה מי שאני ולא, זה מי שאני. כי זה מי שאני, זה להתבצר בעמדה, זה, אני לא יודע איך את רוצה שאני אסביר לך עוד שאני אוהב אותך. אני מראה לך בכל דרך שעולה על מוחי, אבל הדרך שהיא צריכה לא עולה על מוחך, כי היא לא קיימת בכלל במוחך.
בדיוק. וזה כמו שאמרתי לבן שלי, אז אני אומר לו, זה לא אומר לו, תשמע זה... חמוד, זה מי שאני, באשך, אתה בוכה, לא בוכה, אני לא יודע, זה. אני אומר לו, תשמע, זה מי שאני.
תלמד אותי.
כן, אני אשמח ללמוד ממך. לא מייסורים, זה בשביל שאני, אני לא יודע מה לעשות, וואי, איזה בסה, איזה הורג גרוע אני, לא.
לא, וואו. כי אנחנו יודעים לדבר עברית ואנגלית, ואולי גם צרפתית קצת, כי אנחנו רוצים לדעת עוד שפות.
בדיוק, בדיוק ככה.
נראה לי גם שהשיח הזה של תלמד אותי איך לאהוב אותך, זה נכון עם כל אדם שנמצא, זה באמת עם בן זוג, וגם עם ילד, מה אתה צריך ממני בשביל שתרגיש שאני אוהב אותך, מכיל אותך?
נכון, אבל הציפייה הזאת צריכה להיות בערבון מוגבל. צריך להיזהר מזה, אוקיי? כי את יכולה להגיד לי מה את צריכה ממני, ואם זה, אין לי את זה,
ואני מוכן... אתה לא יכול לתת מה שאין לך.
בדיוק, ואני מוכן ללמוד, אז אני כבר אומר לך, אני אלמד, זה ייקח קצת, זה כמו ללמוד שפה עכשיו, אוקיי, אני לא מדבר צרפתית. את רוצה שאני אלמד צרפתית? ככה תוך כדי בחיים שלנו, בוא הנה, בשביל שאני אשלוט בצרפתית, אני צריך לחיות שם, אני צריך להיות שם, אני צריך הרבה שנים לדבר את השפה, אני לא יודע כלום, וזה תהליך מאוד ארוך, והוא צריך לבוא גם ממקום של כיף, כן? אני לא עכשיו אשבור את השיניים כל היום, אני מצליח, אני לא מצליח, כי אם אני אעשה את זה, את לא תאהבי אותי בדרך, כי אני לא יעני, כל הזמן אני אהיה במאמץ ובתסכול על זה שאני לא מספיק טוב.
אני לא חושבת שבן אדם צריך להשתנות במובן הזה, אני חושבת שבן אדם צריך, זה כמו ריקוד כזה.
זה כאילו, זה נכון מה שאתה אומר, כדי לשלוט בצרפתית עכשיו ולדבר אותה על בוריה ולקרוא ולכתוב, ייקח לי המון זמן, אבל מספיק שאני אלמד טיפה, אני כבר יכול להתמצא שם.
סיכון
קיס. אני כבר יכול לנחות בצרפת ולשאול איפה אני צריך, שמאלה או ימינה, הדרואט או הגוש.
ואיזה יופי אם אתה מגיע לצרפת ואתה אומר, אוי, אני לא מדבר את השפה, רק אתה יודע כמה משפטים, ואתה אומר, אני אשמח שתעזרו לי איך להגיד את זה, או לאן ללכת. ככה אני רוצה לדבר עם בת הזוג שלי, להגיד לה, אני לא מדבר את השפה הזאת עכשיו, אם תגידי לי עכשיו מה לעשות, אני יודע, אבל אם את חושבת שאני אזכור את זה בעוד שבוע ובעוד שבועיים, ובעוד שתי דקות, אני עלול לשכוח. למה? כי זה לא עניין של זיכרון. זה עניין של מה אני רואה לנגד עיניי באותו רגע, ובאוטומט שלי, אני רואה את איך אני אוהב לתת אהבה. ואחרי שתי דקות, אני שוכח כבר את מה שאת רוצה, כי מקודם הבנתי את זה נקודתית. ונקודתית אני מוכן לעשות כל מה שתרצו, אבל אני לא יכול להשתנות. אני יכול כל פעם לשאול מחדש, כל פעם לשאול מחדש, ואז כל פעם אני אשאל פחות. זה הכל.
אני מסכים איתך לגמרי, כי סך הכל גם אנחנו לא היינו רחוקים לגמרי, נכון, מהדוגמה הזו. אני מאוד מחבק, מנשק, לא מעניין אותי איפה זה, אם זה בבית, אם זה בחוץ. אמרתי לנעמה פעם, אני אוהב אותך. אני לא שואל אף אחד פה מסביב אם לנשק אותך או לא. אם אני בא לי לנשק אותך ואת בא לך שאני אנשק אותך, אז אני אנשק אותך. אנחנו לא שואלים אף אחד אחר. וזה היה כזה למצוא את ה...
קראנו, אני עכשיו בדיוק עברתי לגיא את הספר חמש שפות לאהבה. והוא בדיוק דיבר על הדבר הזה. ואחד הדברים למשל שאני, פתאום נפל לי הסימון, שאני למשל, הדרך שאני מרגישה נאהבת זה על ידי מחוות. אם זה הוא יחפור בריכת דגים, או...
דברים שאני יזיע, כן?
מאוד חשוב שגיא יזיע תוך כדי, לא יודעת, זה הדרך שלי.
לפחות בסוף, אחרי שתזיע, תוכל לקפוץ לבריכה, מה אתה?
כשאתה גמור, הייתה לך מסאז' בהיר.
זה לא מתנה, זאת אומרת, זה לא צריך להיות מתנה חומרית, זה מחווה של... הוא צבע את החלק העליון של הבית שהייתי בסוף שבוע, זה דברים כאלה. תמיד קשורים, דרך אגב, בזהה באיזשהו אופן, במאמץ, מאמץ פיזי. לא סתם מצאתי נפח. ולעומתו, לעומתי, הוא צריך את זה, הוא מרגיש את זה במגע. עכשיו, שאני יעבור לידו ויתן לו איזה ליטוף, או ייתן לו נשיקה, זה כל העולם מבחינתו. וכשאני לא ידעתי, לא הבנתי, שזה הצורך הזה, זו הדרך שככה הוא מרגיש נאהב. והרבה פעמים לא עשיתי, היום אני חושבת אפילו בשיר בדרך הנחת ידך על כתפי, אז זה ממש מדבר על הדבר הזה, זה הרגש שדרכו אתה בעצם מרגיש באמת שזה עונה על הצורך שלך. ולעומת זאת גיא יכל להגיד לי כל הזמן, אני אוהב אותך ואת יפה ואני נמשך אלייך וזה וזה וזה, אבל אני הרגשתי שהוא אוהב אותי דרך זה שהוא צבע למשל את המקלחת. כי הוא ידע כמה זה חשוב לי.
בדיוק.
הוא ידע שזה ה...
בדיוק. עכשיו, זו דוגמה מעולה, כי אמרת זה הצורך שלך, בסדר? והוא יש לו צורך למגע רגע, כמו שאת אומרת, אוקיי? עכשיו, את יודעת את זה. עכשיו, אם זה צורך בשפה שלי, אני מדבר על צרכים מאוד ספציפיים, אבל בוא ניקח את הצורך הזה, בסדר? כי זה צרכים ספציפיים של קשורים למבנה אישי, אז בוא ניקח את הצורך הזה. אז אני לא רוצה רגע לדבר בשם גיא, כי אני לא יודע גם על הצורך הזה, בסדר? אז כשיש לי צורך, אני רוצה להגיד לך, כל הזמן אני צריך את זה. כל הזמן. זה כמעט אף פעם לא מתמלא. ואז כשאת פעם לא ידעת על הצורך הזה, ועכשיו את יודעת, ואת כבר נוגעת בי פעם ביום, את עוברת במטבח ובנגיעה אחת רכה. ופתאום פעמיים ביום, ופתאום גם בסופר, ופתאום רגע בסרט, ופתאום בגולנוע, אבל כל פעם כזה קצת. אז כל פעם זה מרגש אותי, אבל בא לי עוד. אבל בא לי עוד. ואז מה שקורה... אני לא מפסיק לרצות את זה, כי זה צורך, בסדר? את חושבת שעשית צעד ענק לאנושות. מה זה את מרגישה שהתאמצת? את באה לגיא ואומרת לו, גיא, אתה יודע כבר כמה אני השתפרתי? והוא מסתכל מהצד, ככה אני עושה עם הידיים בגדול כזה, פותח את הידיים, והוא מסתכל מהצד, רגע, כן, קצת. מה? נראה לך? אתה יודע כמה פעמים נגעתי בך ביום? לא יודע, בואו נקמת את זה רגע שיהיה קל. כן, באמת יותר מפעם, אבל זה עדיין קצת, ואת מרגישה שעשית מאמץ גדול, כי כשאנחנו, וזה נכון גם בהתפתחות אישית, אני מרגיש שהשתפרתי. עכשיו אני עובד עם רגש, אני מה זה נוגע, אני מה זה מחבק, אני מה זה כאילו מתחבר, ואז מישהו מהצד מסתכל עליי, שחייתי כל הזמן ויש לו צורך כזה, אז מלידה, והוא יודע מה זה הדבר הזה. הוא אומר לי, כן, זה חמוד, אבל כאילו, בוא לא נגזים. אוקיי? וואו, איזה קשה זה למלא צורך. ואם אנחנו יודעים את זה, אני אומר עוד פעם, זה להשלים את הפער. עדיף רגע להשלים עם הפער, זה לא סותר להתכוונן, לתקן טיפה, לשאול, להזמין, להגיד לך, אני מזכיר לך שאני אוהב מגע, זה לגיטימי כי היא לא זוכרת, למה היא לא זוכרת? לא כי היא לא אוהבת, כי זה לא השפה שלה. היא לא יכולה ללמוד לזכור את זה, היא רק יכולה ללמוד לעשות את זה יותר כשהיא זוכרת או כשאתה אומר לה, תגיד לי נקודתית, אני אגע בך, אם אתה לא אומר לי, אני לא מצליחה לזכור את זה, כי בשבילי אהבה זה משהו אחר.
תעשי לי רשימה של מה שאת רוצה שאני יתקן. זה בדיוק זה, נכון?
כן, כאילו איך אני אמור לדעת את זה? ואת רוצה, לא, אם אני עושה לך רשימה, זה כבר לא שווה.
אני רוצה שזה יבוא ממך.
את רוצה שזה יבוא ממנו.
אתה צריך להבין לבד.
בדיוק.
זה לא, עברנו את זה, אבל...
אתה כבר מכיר אותי, הייתי מצפה.
זה נכון, אבל המשפטים האלה שאני מכיר אותם, אוקיי?
הם לא רלוונטיים, באמת.
הם לא רלוונטיים, כי איך אני אדע, איך אני אדע מה הצורך שלך? ועדיף לא לצפות שהוא ידע את הצורך, או שמישהו יבין אותך, אלא פשוט לתווך את זה. וגם אז זה לא כזה פשוט, ולתווך את זה לא כדי שתלמדי או שתלמד, לתווך את זה כי אם אפשר היום זה ממש ישמח אותי. מחר זה כבר יום חדש, אני לא חושב לתקן אותך. אוקיי? אני אומר לאנשים, אני רוצה להכניס כאן את המילה הזאת, נגיד רגע על... על את לא, נדבר עלייך, את לא מספיק נוגעת במקומות ציבוריים, ורגע זה יותר, זה לא הצורך שלך בהכרח, וזה אולי אפילו מרתיע וכל זה, אוקיי? והוא נורא רוצה את זה, ולאט לאט, וזה מבאס אותו, כן? אני משתמש רגע בדוגמה הזאת. אז אני אומר לאנשים, אני אגיד לגיא, וזה לא משנה הגבר או האישה, אני אומר לו, תשמע, אתה רואה את נעמה? זאת הקלה. זו לא תקלה, זאת הקלה. אבל זה לא הקלה בקוף תמיד לחיות לידה. זאת פשוט הקלה, כי אם את הקלה שלי ואני מת עלייך, אבל חסר לי הנגיעות האלה, המגע סתם ככה במהלך היום, אז זה מרגיש לי לא מספיק טוב, כי בעולם שלי נוגעים, באתי ממשפחה כזאת, אני כזה, אני אוהב את זה, זה כל כולי, תראה איך הוא מתרגש, הוא אומר, אני חולה עלייך, בא לי לגעת בך כל הזמן, כן? הוא לא מבין איך את זה, ואז הוא נותן פירושים, הוא אומר, רגע, אז את לא אוהבת אותי, לא הבנתי למה את לא נוגעת, ת-ת-ת-ת-ת. ואז אני אגיד לו, תשמע, זו לא תקלה, אין לך פה מה לתקן. בונה זה מהמם, אבל זה לא אתה. She's not crazy, היא לא כזאת, היא לא זה, she's just not you. זה הכל. איזה קשה לנו להבין את זה כשאנחנו בטוחים שיש לנו צורך מה? לא כולם אותו דבר? לא, לא סתם צחקתי, אני אזכיר עוד פעם, אנשים שונים זה מזה. כולם אומרים לי, ברור, ברור, עד זמן אמת, שאז הם שוכחים את זה. כל כך פשוט.
זה בול.
כן.
אני חייבת לומר שאצלנו, למשל, אני חושבת שדווקא ההבנה של הדבר הזה והתקשורת על זה, אז זה היום יותר כיף לי, לא יותר ממה ש... לא שיותר כיף לי לגעת בו ממה שכיף לו שאני נוגעת בו, אבל בהחלט כיף לי באותה מידה. זאת אומרת, כיף לי לספק את הצורך הזה, כי אני יודעת שזה... ככה הוא מרגיש שאני אוהבת אותו. וכל המטרה שלי בחיים זה שהוא ירגיש שאני אוהבת אותו. אז אני עושה את זה מתוך אהבה נטו, לא מתוך איזושהי הרגשה שאני עושה משהו בניגוד לטבע שלי.
מהמם.
קצת השתנה לי הטבע, אני יכולה לומר.
יופי, מהמם. אז בשפה שלי לא משנים את הטבע, אבל כן אפשר רגע להתגמש איתו, וליצור מצב, אם היית עושה את זה מתסכול, ומפער, ומביקורת עצמית, ומביקורת שאת מקבלת, אז לא היית עושה את זה מאהבה. היית חושבת שכן, אבל כל הזמן תסכול פנימי, והיית נכנעת לזה, ואין ברירה, ותתתתה. אם, אני אומר לאנשים, זוכרים יד ימין ויד שמאל, בסדר? את שמאלית ביחס אליו בעניין הזה. תפלרטטי עם היד השנייה. את לא צריכה ללמוד, את לא צריכה להפוך להיות שמאלית, את לא צריכה לתקן את עצמך, זה מילים מורכבות. רק תפלרטטי, זה נחמד, ואז איזה כיף זה לפלרטט קצת. אני לא באמת עכשיו, אני הולך ליד הזאת. לא, אני רק מפלרטט איתה, זה נחמד. זה קריצה כזאת, ופתאום זה כיף לי וזה נעים לי. זה סבבה. אנחנו לא צריכים להשתנות במאמץ, אנחנו צריכים להשתנות במאמץ קטן. כי אחרת זה הופך להיות סבל.
המטרה היא גם לא להשתנות בעצם, זה מה שאנחנו טוענים. המטרה היא לא להשתנות למה שהצד השני לפעמים ינסה מאיתנו להשתנות אליו, אלא אנחנו אומרים תמיד יש את הדרך השלישית. הדרך השלישית הזו מורכבת משתי הדרכים השונות, מורכבת משתיהן ומכילה את שתיהן, והיא הדרך הנכונה. עכשיו לפעמים היא תהיה קצת יותר לכיוונך, לפעמים היא תהיה קצת יותר לכיוונה, וזה, כמו שאתה אומר, זה הטנגו הזה. אנחנו רוקדים, לפעמים אני הולך אחורה, לפעמים את הולכת אחורה, אבל כל עוד אנחנו בטנגו וכל עוד אנחנו שומרים את המרחק הקבוע בינינו, שהוא מבחינתנו, המרחק הקבוע הזה הוא התקשורת בעצם.
המתח חיובי.
כן, הוא התקשורת, הבאפר הזה של התקשורת, שאליו אנחנו מכניסים את הכל, ואנחנו יכולים לשלוט על הריקוד הזה בעצם.
כן, אני מסכים, רק לעתים זה מאוד מאוד מורכב, גם אתם יודעים את זה, ואני רגע רוצה לספר על השונות ביניכם, ולדבר על שונות, לשאלתך הקודמת. הראשונות מסקרנת אותנו. אנחנו מסתובבים עכשיו, מטיילים לא יודע, באירופה או במזרח, או לא משנה איפה, ופתאום רואים משהו שהוא קצת יותר אקזוטי, או להפך, מאוד מודרני, או מאוד שונה מהיום-יום שלנו, ואנחנו מה זה מתלהבים, או פתאום רואים איזה ציפור שאנחנו לא מכירים אותה בישראל, ופתאום רואים אותה מלא מלא במדינה שאנחנו מסתובבים, ואנחנו מתרגשים ממנה, כי זה שונה, נכון? זה חדש, זה מסקרן. שונות היא מדהימה, היא מלמדת אותנו. ופותחת אותנו עד שהיא ממש שונה מאיתנו. כשאנחנו מגיעים למקום שהוא ממש שונה מאיתנו, שונה עד כדי שלפעמים יכול לגרום לנו לאי נוחות, לא קל לנו רגע להיות בתוך הבית הזה או בתוך העיר הזאת, או נכנסתי לאיזה שוק שאני אומר וואו זה כל כך זה, פתאום אני מתחיל להרגיש את זה בגוף, ואז אני הופך להיות שיפוטי, אני אומר לא זה נורא פה, לא, זה, איך אפשר להיות פה? כאילו, תראה את האנשים האלה, לא יודע, הם זרוקים, הם מזוהמים, או לא משנה מה, כן? כאלה, הם קפדנים, הכל פה כזה מודרני, כאילו אסור לו איזה, לא משנה מה, כן? ברגע שזה שונה, פתאום אני מתחיל להיות שיפוטי. זאת אומרת שכשאני נפגש עם בן אדם, ואני נפגש עם בת זוג, שהיא שונה ממני, זה מסקרן אותי. אבל היא מאוד שונה ממני, אני לא מדבר על הפגישה הראשונה, אני מדבר על החודשים הראשונים כבר, אוקיי? מהר מאוד. השונות מדליקה, וככל שהיא יותר רחוקה מאיתנו, תוך שנייה, זה בשבריר שנייה, זה יכול להיות בדייט הראשון, נשבע לכם, אבל בטח תוך כמה שבועות וחודשים, אתה מתחיל להיות שיפוטי כלפי זה. ואז תמיד אומרים, מצאתי טרופית, ואז כל בוקר אני עם הטרופי הזה. הטרופי הזה הוא כל כך שונה ממני, שבהתחלה הוא כל כך מגניב, אבל אתה מהר מאוד מתחיל להיות שיפוטי כלפיו, כי הוא שונה מדי. ווואו, זה לא כזה פשוט. עכשיו, בטיפוס האישיות שלכם, והסכמתם שאני אגיד מעט, אתם מאוד דומים באופן יחסי, כי גם אם ניקח את האנשים הכי דומים בעולם, ברגע שהם חיים ביחד ובתפקידים של אמא ואבא וזוגיות והורות וכו' ופרנסה, ברור שאנשים מתחילים לקחת תפקידים בבית, זה תמיד קורה, ותוך שנייה לכל אחד יש את השונות שלו. אז טיפוס האישיות שלכם באופן יחסי מאוד דומה, ועדיין מן הסתם אתם מוצאים הרבה שונויות וקונפליקטים קטנים בתוך הבית, בתוך ההורות, בתוך הזוגיות, זה ברור. אבל תדמיינו רגע אנשים, מצד אחד בן אדם שהוא פתוח, הוא עם לב, במקרה הזה מבחינתי שניכם, הוא פתוח, הוא עם לב, הוא יחסית משחרר, ההורות שלו היא מושתתת על אנרגיה של רגשית, רק האנרגיה הזאת, אוקיי? ולייצר איזה מין חופש, ובאמת לשחרר, את כל האנרגיה שיש בבית שלו, הכל צריך להיות מובנה, נכון? לעומת הבית שאני גדלתי בו, שהוא יקל לא רק בגלל התרבות, טיפוסי האישיות של המשפחה שלי, שבשבע אוכלים, שבזה ככה, יש את הסנדוויץ'ים, צריך לעשות זה, מתי עושים שיעורי בית, מתי הולכים, בקטע אגב מאוד טוב, לא נוקשה, לי זה לא נחווה כנוקשה, פשוט הקטע מאוד מסודר, ואצלכם יש משהו הרבה יותר בזרימה, ויותר פתוח, וכל הגילאים ביחד, ויש משהו כיפי, והרפתקני. ומשדר אנרגיה של הכל אפשרי. עכשיו בוא נגיד שאחד מכם הוא כזה, והשני בטבע שלו הוא בן אדם הרבה יותר מאופק, נורא לוקח את הדברים ברצינות אנרגטית, נורא צריך סדר זמנים וסדר יום, יש זמן לארוחת ערב, כל בוקר יש סנדוויץ'ים, זה ברור, זה באותה צורה, יש גם זמן פעם בשבוע אפשר פעמיים, תלוי בגמישות, לעשות סקס. אוקיי? משהו הרבה יותר מובנה ומוחזק. זו שנות שאני מדבר עליה. בוא נה, זה רחוק שנות אור. זה איך הבית נראה, זה איך שמים את הכלים במדיח. זה למה את פותחת את הקוטג' שהוא לא בתאריך הנכון. זה אין סופי, זה על כל שטות קטנה שלא נדבר על איזה בית ספר. בית ספר פתוח, בית ספר דמוקרטי, לימודים כאלה, לימודים כאלה. איך נתמודדים שיעורי הבית, אוקיי? בכלל, מה המשמעות של טייטלים, של היררכיה, של נהלים, שלא נדבר עוד אין סוף דברים בעולם הזה, אוקיי? עכשיו, גם ככה יש שונות בין כל בן אדם, אבל כשמראש, ואנחנו נוטים לשים את זה על המשפחה שבאנו ממנה, שזה לגיטימי אגב, אני נותן לאנשים נרטיב אחר לסיפור החיים שלהם. לא במקום, לא יותר טוב, אבל אני אומר, עזבו רגע מאיזה משפחה באתם, עזבו שנייה איפה נולדתם, עזבו אם עליתם לארץ או לא, עזבו איזה אסונות קרו לכם, שנייה רגע בואו נשים את זה בצד, אני נותן כבוד לכל הדברים, אני אומר רגע, עזבו שנייה, בואו נסתכל רגע עם איזה גרעין אישיות נולדתם, כאילו, אופ, יצאתם מהבטן עם איזשהו טבע, טמפרמנט ועוד דברים במוח. בואו רגע ניתן לזה מקום, ואז זה נותן נרטיב מאוד מאוד מעניין, כי פתאום אנשים רואים שאיזה קטע, כל הסיפורים שסיפרתי, אני יכול רגע לשים אותם בצד, ואז האחריות היא תמיד עליי, לא על ההורים שלי, ולא על הסבתא שגרה איתנו, ולא על המפקד שהיה לי בצבא, ולא על הבית ספר הנורי הזה. זה אני. ובואו עכשיו ככה תיכנסו לזוגיות, ותגידו וואלה, נעים מאוד, זה אני. עכשיו בואו נראה איך מתמודדים עם זה. וכשהשונות גדולה, אתם מבינים, שונות משלימה, אבל היא תמיד מקור לחיכוך, וככל שהיא יותר גדולה, היא פחות משלימה ויותר יוצרת חיכוך. זה מאוד קשה לייצר את ההשלמה הזאת בקלות.
אני מסכים איתך.
זה נשמע מדכא, סליחה.
לא, הטיפוס שתיארת, זה ששונה מאיתנו, אני חושב אם הוא היה בא לפה הביתה לחיות איתנו חודש, הוא היה תולש את כל השערות מהראש.
גם אנחנו לא היינו.
כן. אתה צודק לגמרי, יש שונויות שמאוד מאוד יהיה קשה.
נשארת סתם בינינו, למשל, היכולת שלנו לאפשר לילדים לא ללכת לבית ספר. אני יודעת שיש זוגות שרק על זה מתכסחים. שאמא מבחינתה שלא ילכו בכלל לבית ספר, ואבא אין שום סיכוי שיפסידו יום אחד. עכשיו, אני חושבת שאפילו בדוגמה הזו אפשר להגיע לאיזשהו עמק שווה. אין לי ספק שלא יהיה יותר מדי חופש, וגם לא תהיה יותר מדי משמעת שהיא כבר מוגזמת או הרסנית אפילו. השאלה באמת, איך יוצרים, זאת אומרת, אז לפי מה שאתה מתאר, זה פשוט המון 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 מגרשים, שצריך לייצר ביניהם, בהם איזושהי, בצורה קצת מלאכותית, לייצר גשרים בשביל להתנהל ביחד. אז זאת אומרת, ככל שיש יותר דמיון, יש פחות מגרשים פתוחים לחוסר...
כן, וככל שיש יותר שנות, לכאורה יש יותר מגרשים, זה מה שאת אומרת.
כן.
כן, אני מסכים, זה יפה לראות את זה ככה, את המשגה הזאת. הדרך שלי לבנות את הגשרים האלה, היא הקבלה, אבל מה זה קבלה? זה נורא קל להגיד את המילה הזאת. מה זה קבלת האחר? ואגב, ברגע שאני אומר קבלת האחר, באותה מידה, באותו רגע, בזמן אמת, זה גם קבלת העצמי, זה בדיוק אותו דבר, בסדר? אין פה, זה בכלל אין הבדל, אבל רגע, אני מפריד בין הדברים האלה. אז מה זה אומר קבלה? אני אומר, אוקיי, אני מקבל שאת כזאת, סבבה, מה זה אומר? אז או שאני מוותר על עצמי, סבבה, נעשה מה שאת אומרת, זה לא נקרא קבלה. ואם אני מקבל ואני אומר, אני מקבל, אבל לא מעניין אותי, אני עושה מה שאני, זה גם בדיוק לא קבלה. אז מה זו קבלה? מבחינתי, זה להבין איך את פועלת, על איזה צרכים שזה יושב, ומה קורה כשאת לא מקבלת את הדבר הזה. כי אם את רוצה שהילדים ילמדו, לא ילכו לבית ספר, ומה קורה כשלא? בוא ניקח דוגמה הרבה יותר קטנה ונחזיר את זה לבית ספר. נגיד אחד מאחר ואחד לא מאחר. אני לא מת על זה, אבל נגיד, בסדר? כאילו זה לא בדיוק ככה.
מה קלאסי בשבילנו?
כן, אז עוד פעם, גם זה לא בדיוק מאפיין אישיות, אבל אני רגע לוקח את זה כדוגמה פשוטה. אז אני עכשיו יושב באוטו ומחכה לך כל פעם שאנחנו יוצאים, יאללה, מה קורה? ואומר לילדים, יאללה, יאללה, ומתחיל להלחיץ, כי אני בעצמי לחוץ. ואת לוקחת את הזמן, ואז את אומרת לי, מה בגדיל כולה ארוחת ערב אצל המשפחה שלי, כאילו, א', זה משפחה שלי, וחוץ מזה, כאילו, מה זה משנה אם נגיע בשבע, שבע ורבע, שבע וחצי, עזוב, בואו אנחנו זורמים. או הולכים לאיזה חתונה, כולו קבעו בשבע, גם ככה עד שכולם מגיעים. אלו משפטים לא נכונים. כי אז, כי את לא מבינה אותי. העניין הוא שרוב האנשים גם לא מבינים את עצמם בעניין הזה, כי בשפה שלי, כשאני רוצה לעמוד בזמנים, זה צורך. צורך זה אומר שזה בכלל לא משנה אם זה חשוב להגיע בזמן, או מצפים איתנו להגיע בזמן, ותמיד כולם אומרים, זה לא נעים, הזמינו אותנו, אני אומר, אז בוא, הכל שטויות.
אין נימוק מלומד לזה.
אז הנה יש לי נימוק מלומד. נולדתי עם צורך לוודאות עד כדי להחזיק את הזמנים שאני יודע מתי, ואני רוצה לדעת בחמש אחרי הצהריים, שבערך ברבע לשבע, חמישה לשבע, נצא מהבית. האם זה מקובל עלייך? ואז הבן אדם השני אומר, מה זאת אומרת רבע לשבע לשבע? עכשיו חמש? בוא, בסדר, נצא. לא, אבל כאילו ברבע לזה בסדר? בוא נראה, אני יודעת מה יהיה בעוד שעתיים? היא לא יודעת לענות לי. ואז אם אני אבין שבשבילה להחזיק מראש את הזמנים על ארוחת ערב או על חתונה, בסדר? אני לא מדבר על פגישה בעבודה, זה כל אחד יודע להחזיק, זה בכלל לא בעיה, אנשים רציניים כולם. אבל היא מחזיקה את זה אחרת, ואומרת, בוא נתכוונן ואני אצא, כי אולי בדיוק בשש וחצי יהיה לי איזה טלפון בחברה רחוקה. אולי בדיוק אני אשחק עם הילדים ויהיה חבל לי לעצור את זה, אז נצא בשבע וחמישה. אני לא יכול ככה, אני יודע שזה רבע לשבע ואני אעשה את הכל, גם את המשחק עם הילדים וגם את הטלפון שיגיע והכל, אני מתכוונן לדבר הזה. ואז מה שקורה כשאני מחכה באוטו, אני פקעת עצבים כי הגוף שלי, פיזיולוגי והמוח שלי לא יכולים לשאת את זה, עד כדי כך. עכשיו אני יכול לעשות על זה עבודה, אבל שנייה רגע, אני לא רוצה, אני רוצה שתהיה בקבלה של מי אני. אז תגידי לי, וואו, אני מבינה שזה מאוד מלחיץ אותך, אני מבינה, זה הגשר, בסדר? אני מבינה שזה מאוד לא נוח לך. תקשיב, ספציפית היום וכאן החלוקה, אני לא יכולה כרגע להחזיק את זה. אני עייפה, לא מתאים לי, אני רוצה רגע לבוא בכיף. אני כשאני אחזיק את הזמנים, אני אהיה עצבנית. עזוב, תשחרר את זה, אתה מוכן הפעם? אמרתי לכם, נקודתית, אני תמיד מוכן. בכיף? יאללה, אני משחרר. מאמץ קצת, אבל סבבה. ואותו דבר הפוך, לא להגיד לה, את לא יכולה, לא מבין מה בגדיל, 10 דקות לפני. בוודאי שזה בגדיל, זה מאמץ בשבילה. אני לא מבין עד כמה זה מאמץ, זו קבלה. ואז להגיד לה, תשמעי, אני מבין שזה מאמץ בשבילך. אני חשוב לי שנגיע היום בזמן, כי זה עוזר לי, אני כבר יודע היום יום שישי, 3 אחרי הצהריים, כבר אני מתכנן לי את הזמנים, וזה זה, 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 זה ממש זה מרגיע אותי. אכפת לך היום לעשות את המאמץ, אני יודע שבשבילך, עכשיו זה מכניס לך, מוכנה? יאללה, היום אני מוכנה. כי אם כל הזמן אני אבוא אליה בטענות, שהיא מאחרת, והיא כל הזמן תבוא, אני תמלחיץ על מה איזה שטויות, כי זה המשפחה שלך, זה המשפחה שלי, זה הזה, לא, 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 אין נימוק. יש לך צורך, לי יש צורך, אנחנו שונים. אפשר פעם ככה, פעם ככה, אפשר לבקש נקודתית, אפשר לפעמים לא לתת לזה יותר מדי משקל. אבל בוא רק נבין שיש לנו צרכים שונים, ואין שום הסבר בעולם שיעזור לי להבין אותך, חוץ מלהגיד, איזה מוזר, אתה יצור מכוכב אחר? וואו, איזה מוזרים היצורים האלה, מסקרן. מה אתה מרגיש שמה? למה זה כל כך מלחיץ אותך? מעניין. אתה יודע מה, סבבה, היום אני מוכנה. זה שיחה שהייתי רוצה לייצר. ואיזה קשה זה.
אנחנו בדיוק על הנקודה הזו, היו לנו אין ספור פיצוצים, ואצלי, למשל, המשפט שאני הייתי אומרת, והיה מעצבן, גיא, זה לא משנה מתי נגיע, זה משנה איך נגיע. כאילו, זה לא משנה אם נגיע באיחור של 5 דקות, זה משנה שנגיע בסבבה, ואפלי, הפלי, ג'וי, ג'וי. כאילו, למה להרוס את החוויה, את כל החוויה, בגלל 5 דקות? ולא הבנתי שמבחינת גיא, החוויה מתחילה עוד הרבה לפני שהוא הגיע, כי הוא רוצה להגיע בנינוחות, והוא רוצה, לא בא לו להילחץ ולרוץ ולחפש חנייה וזה וזה, ולהיכנס לילות מה, לסרט או להצגה באיחור, הוא לא מסוגל להעמיד את עצמו בסיטואציה הזו. לי, לעומת זאת, הרבה יותר קל. זאת אומרת, אני לא נבוכה מזה, זה לא מעצבן אותי, אני אומרת, אוקיי, תהיה, יצא, בסדר, נקסט.
אז עכשיו תראי. המאמץ והאינוחות שלך להחזיק את הזמנים ולהגיע בזמן, וזה ממש הורס לך, כי את אומרת, לא מעניין אותי מתי אני אגיע, מעניין אותי איך.
כן, אני רוצה לבוא במצב רוח טוב, לא שהתכסחנו על זה.
אין בעיה, באותה מידה, באותה מידה, זה מייצר אצלו את האינוחות, כשהוא לא יודע מתי הוא יגיע, ומתי הוא יצא, והוא יגיע כמה דקות אחרי. אז עכשיו, מי צודק? אין צודק. אותך זה מבאס, 73.2%, להגיע בזמן ולהחזיק את זה ואיזה, ואותו זה מבאס 73.2%, לא יודע מה אמרתי, באותה מידה, באותה מידה, ההפוך של זה. וכשאתה מבין שאנחנו אותו דבר, באי נוחות רק בול הפכים, קודם כל זו קבלה, ועכשיו צריך להחליט איך משלמים עם הפער הזה, כי הציפייה שמישהו יתקן את אותו, שזה מה שקורה לנו, כי אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון, ואנחנו שיפוטיים, נו בחייך, כאילו, מה ביג דיל? מה אתה כזה תקוע? מה זה משנה? הרי אין לזה באמת משמעות, ואתה תסבירי לו טיעונים, למה? אז את לא באמת מבינה שיש לו צורך פיזיולוגי, שזה פשוט לא נעים לו באותה מידה כמו שזה לא נעים לך הפוך. ככה. עכשיו צריך להחליט מה עושים, כשזה נפגש ביותר מדי פעמים, והשענות באמת גדולה, ואתם פוגשים אותה כל 5 דקות ביממה, שאלה טובה. שאלה טובה, אולי זה לא מתאים. כי אני אתן לכם דוגמה, יש אנשים שהם הרבה יותר אקסטרוורטים, הם אוהבים לצאת, הם אוהבים להזמין את החבר'ה, הם אוהבים לאכול ביחד עם הילדים, הם רוצים לצאת לפיקניק, אתמול היו אצלם חברים, שבת בבוקר טוב יאללה בוא נזמין עוד מישהו, הם אנרגטיים, ויש טיפוסים שהם אוהבים אנשים, אוהבים להזמין איזה זוג בערב, אולי ללכת אחד עם השני לסרט, רוצים רגע את הזמן לבד, הגיע סוף שבוע, אומרים, וואו, יש לי שקט, לבד, לא רוצה לראות אף בן אדם, אתמול בערב היינו עם המשפחה. לא, היום אני רוצה לבד בבית, בוא נקרא ספר, אוקיי? ויש טיפוסים שמה שסיפרתי עכשיו הוא די משקף את אורח החיים שלהם. כששני אנשים כאלה גרים ביחד, ויש הרבה זוגות כאלה, אז כל הזמן הם נתקלים בזה.
תמיד מישהו לא מבסוט.
בדיוק, תמיד מישהו לא מבסוט, נכון? לכאורה, לכאורה.
כן.
כרגע אנחנו שמים את זה בתיאוריה.
כן, כן, מקצינים.
ואז אתה אומר, אין בעיה, יש לנו פתרון דרך שלישית. תצא, אני אשאר בבית. בכיף, אני משחררת אותך, תצא, תבלה. אני אהיה לבד בבית, זה מה שאני רוצה, זה מה שאתה רוצה. אבל אז אומר אותו אקסטרוורט שרוצה, אומר, לא, את לא הבנת. אני רוצה ביחד איתך. היא אומרת לו, רגע, סליחה, עד כאן. אתה רוצה להיות אקסטרוורט, תעשה מה שאתה רוצה, תלך. אני לא רוצה. הוא אומר לה, לא, אני רוצה את הביחד איתך. איך פותרים את זה? זה לא קל. ואני יכול לתת לכם אינסוף דוגמאות כאלה, שהרצון שלי הוא הביחד, או הוא כבר מצופה ממך, או מהבן זוג, זה חלק מהרצון, זאת אומרת, אי אפשר אחרת. ואז, סליחה שאני אומר את זה, שלא אף ציבור לא ייפגע ממני, הרבה פעמים זה כמו דתיים וחילוניים. אז אני אבוא, אם אתם דתיים ואני חילוני, אני אבוא להתארח אצלכם פעם בשבוע, ואוכל אצלכם ארוחת ערב, ואתם גם אצלי. זה כבר לא עובד. כי אתם לא יכולים לבוא אליי, כי אצלי הבית הוא חילוני. ויש הרבה דילמות כאלה. זה ממש מורכב. שמה זה לא פשוט.
נגידים במסעדה, באמצע הדרך. זה ה...
זהו.
זה התקשורת.
נכון.
אבל אז בעצם אף אחד לא נמצא אצלו בבית. זאת אומרת, ברגע ש...
בדיוק, וזה לא כזה פשוט, והרבה פעמים אפשר להגיד, וואלה, אתם יודעים, אני לא הולך למקום הזה, כן? אני גם עובד הרבה במקומות עבודה וארגונים ומנהלים והרבה צמתים, אני לא יועץ קריירה, אבל נמצא בהרבה צמתים של אנשים בכירים שנמצאים ככה במקומות מאוד רגישים בחיים שלהם בעבודה. ותמיד אני אומר להם, תשמעו, בסופו של דבר, אולי זה לא מתאים. זה הכל, אתם לא צריכים להשתנות, אתם משנים את הסביבה. ואני מלמד אנשים לשנות את הסביבה. לשנות את הסביבה זה להגיד לבת זוג שלי, את יודעת מה סבבה, אז אני אצא עם החבר'ה. כן, זה לשנות את הסביבה. אבל עד כמה? בסוף יש רגע שאתה אומר, וואלה, לא יודע אם זה שווה את זה, כי השונות למצוא את הדרך, גם כשהתקשורת מעולה, אוקיי? אתה מסתכל אחד לשני בעיניים ואומר, אהבה, אהבה, אבל כל הזמן אני במאמץ. וגם את.
השאלה אם יש אהבה בלי. אנחנו יכולים, לפי מה שאתה הראית, יש בינינו דמיון, ועדיין יש, המאמץ הפך להיות כבר, אנחנו לא מגדירים את זה כמאמץ, כי אנחנו נהנים מאוד מהפירות, אז אנחנו לא מרגישים שזה דורש מאיתנו ממש מאמץ, אלא יותר מנוע כבר ש...
זה הפך מעבודה לתחביב.
כן, אבל זה לא שעל אף השוני, זאת אומרת, זה לא שלא נאלצנו לגשר, ודיברנו קודם בשיחה המקדימה, נתנו דוגמאות על... התחלנו מחינוך הכלב, וזה עבר לחינוך הילד, ומקומות שדיברנו על איך בעצם, מה אני רואה מה התוצאה שאנחנו רוצים להשיג בכל רגע, נניח, בחיים הזוגיים שלנו, ומי בעצם, הדרך של מי יותר טובה בשביל להשיג את התוצאה הזו. אז דיברנו למשל, נתנו דוגמה על זה שהילד בוכה בלילה, ואנחנו מבינים, שאנחנו צריכים לתת לו יום, יומיים, שלושה להסתגל לזה שהוא עכשיו ישן לא עם ההורים, והוא יצטרך לעבור איזשהו תהליך, אבל בסופו הוא ידע להרדים את עצמו והוא ידע ללכת לישון. אצלי, בטבע שלי, זה היה ללכת להרים את הילד, לא לתת לו לבכות. איך אני יכולה לתת לו לבכות ככה שעתיים בלי להרים אותו? אצל גיא, הוא פעל מתוך היגיון, שהבנתי את ההיגיון, אבל הרגע שלי היה לי מאוד 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 קשה להכיל את זה. אז במקרה הזה הבנתי, והתוצאה שרציתי להשיג זה שהילד ישן בלילה, והבנתי שהדרך של גיא היא הדרך הנכונה להשיג את זה, על אף שהייתי צריכה כביכול לוותר על ה... לא אני מאמין שלי, אבל על הרגש שהוא טבוע בי. אז אני טועה, קודם כל, איך אפשר בעצם להפעיל את ההיגיון, למשל, אם אנחנו מדברים על הזוגיות שאתה תיארת קודם, שהגבר מאוד מסודר, חשוב לו שהכל יהיה מאוד מאורגן, טי-טי-טי-טי, ואני דווקא בלגניסטית, הרבה יותר מעגלת פינות, איך זה לטובתי? זאת אומרת, ברגע שאני מבינה איפה זה לטובתי, ואיפה אני בעצם נעזרת בזה מלא, אבל שם אני לוקחת את זה כמובן מאליו, ובמקומות שזה פחות נוח לי, אז זה מכעיס אותי. אבל איך אני עושה בעצם את ה... אתה יודע, סך כל זה ביני לבין עצמי בסוף, אבל אני צריכה לראות שיש איזשהו תהליך שהוא יותר גדול מה... אוקיי, פה הוא מתעקש איתי שאני אסגור את המכסה, למרות שאני לא אוהבת לסגור את המכסה, או... סליחה.
כן.
אני גם רוצה
לתת... יותר מדי?
לא, אני מזדהה פשוט, אבל אצלי זה הרבה יותר מורכב מאיך שאתם מתארים את זה. לא, אני מזדהה, יש לי מה להגיד, כן, אתה יכול להוסיף או לשאול.
אני אגיד למשל, סתם דוגמה, איך אנחנו פתרנו, מכיוון שאנחנו גם עושים פודקאסט לזוגיות, ואנחנו אומרים, נותנים כלים...
אופטימיות.
נותנים כלים למצוא את הדרך השלישית, את הדרך למשל של האיחורים. איך פתרנו? אני, למשפחה שלי, כשיש משהו, איזשהו אירוע בצד של המשפחה שלי, אז אני מודיע לנעמה שאנחנו צריכים, אם אנחנו צריכים להיות שם, נגיד, באחת, אני אומר לה שאנחנו צריכים להיות שם בין 12-12:30. עכשיו, היא יודעת שאני אומר לה שעה מוקדמת יותר. היא יודעת את זה. זה לא שאני מסתיר, עובד עליה או משהו. ואני יודע שהיא תאחר, ואנחנו נגיע בדיוק בזמן. אבל זה ה... ולמשפחה שלה, בהתחלה הייתי משתגע. היינו רבים על זה שאנחנו מאחים למשפחה שלה באיזשהו שלב, אמרתי, תגיד, מה, אתה עזוי? זה משפחה שלה. זה, זה, זה היא. כאילו, הכל בסדר. תשחרר. אני גם כן הייתי ב... להיות מדויק בזמנים זה להיות הרבה פעמים סוג של פרי קונטרול. זה, אתה אומר, זה, זה רצון, זה צורך, זה, זה, אם אתה לא מקבל את זה, אתה, אני עומד בפקק ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
בדיוק, בדיוק, אני מסכים איתך, כן, בדיוק. קודם כל זה דרך טובה, הפתרונות האלה הם טובים, כל עוד זה כמובן בידיעה, ואצלכם כן, זה לא מאחורי הגב הזה.
אנחנו גם צוחקים על המקומות האלה, על הפערים האלה.
אבל אתם הצלחתם כל אחד, נקרא לזה רגע, קצת לוותר, או קצת, אני לא אוהב את המילה לוותר.
להתגמש.
קצת להתגמש, קצת להתמסר לאחר, קצת לקבל, קצת לפלרטט עם היד השנייה באהבה ובהסכמה. ואתם לא סתם עושים פודקאסט לזוגיות ומתקשרים את זה והפכתם את זה לתחביב, ואגב זה סלוגן מעולה, להפוך את העבודה לתחביב במובן של זוגיות כדי להנות רגע מהדבר הזה. אבל זה לא תמיד כזה פשוט, גם הפתרונות האלה בעיניים לא תמיד כאלה פשוטים, כי כשהתינוק בוכה ואת...
היו פעמים שיצאתי מהבית, שיצאתי, וגם אמר לי, תקשיבי, אם את לא יכולה לשאת את זה, שנינו מבינים בהיגיון שזה מה שצריך לעשות. כל מומחה לזה, הרי בסוף מדברים על זה שאתה צריך, יש זמן למידה להכל, יש זמן להתרגל לכל דבר ולכל תהליך, וזה חלק מהעניין.
אבל אם הרגע שלך היה מנצח, ואני מכיר אנשים כאלה וחייתי עם מישהי כזאת, שעם כל הכבוד לשלושה ימים ולכל היגיון, ולכל מה שאומרים, ולכל מה שמלמדים, ולתוצאה הרצויה, לא מעניין אותי. תוצאה הרצויה לא מעניינת אותי. אני רוצה שהוא יבכה, שהוא לא יבכה, אני אחזיק אותו, שיהיה עיקרון הרצף, שיהיה איתי בידיים, שישן איתי 4 שנים. על מה את מדברת? זה בכלל לא מתאים לי מה שגיא אומר, לא מקובל, לא בבית ספרי. כן, בואו עכשיו נפתור את זה.
קודם כל, לשמחתנו, דיברנו על זה גם קודם, אמרנו את זה פעם באחד הפודקאסטים, שאנחנו חושבים שכל זוג לפני שהוא חושב על לעשות ילד, רצוי שיקח כלב. כי את כל הדברים האלה עברנו באילוף של הכלבה, שדיברנו על זה קודם, שהייתה לנו פיטבולית 17.5 שנה, וזה כלב שדורש, אין מה לעשות, אי אפשר להסתיר את זה, באיזשהו מקום נוקשות. הוא צריך גבולות, אם אין לכלב גבולות, הוא עלול להיות יצור מאוד מסוכן. ידעתי את זה בהיגיון, היה לי קשה לראות לפעמים את הצבת גבולות של גיא, אבל ידעתי שהדבר הזה יכול להפוך לנשק בשנייה וחצי. ומכיוון שראיתי שזה עובד, ואין מה לעשות, צריך גבולות גם בשביל ללמוד, אז היה לי כאילו יותר קל לשחרר את ההיגיון בתהליך למשל של ההרדמה של הילדים, או כל מיני תהליכים דומים. הרגש העיק לי מאוד, אבל ידעתי שהוא כרגע לא יכול להכתיב, כי זה לא התוצאה שאני רוצה לקבל.
דוגמה מאתמול בערב, אוקיי?
הוא נותן לי קונטרות, אני מנסה פה לתת נקודה אופטימית.
אני לא יודע איך אתם ועם כלבים, אבל אם היית נורא רגישה כלפי הכלב שלך, כל כך מחבקת אותו ואהובת אותו, ודואגת לו ברמה מאוד מאוד רגשית, עד כדי שאני הייתי מסתכל ואומר לך, נעמה, זה כולו כלב. אם המשפט הזה מכאיב לך וגורם לך להבין שעומד מולך בן אדם ש...
חסר רגשות או...
כן, חסר רגשות לסיטואציה כזאת, ליצור שחי איתנו פה. משהו שממש קשה לך, אוקיי? אגב, אותו דבר עם הילדים. מה זאת אומרת, כאילו, אתה משאיר, לא הבנתי, הילד שלנו בוכה ואתה 3 שעות, 3 לילות, על מה את מדברת? 3 דקות אני לא מוכנה. ועל הכלב, כאילו, אם זה מה שאתה מרגיש כלפי כלב, אז
איזה לא מין... אנושי.
איזה מין בן אדם אתה במובן הזה? זה לא הכל, בסדר? וזה חוויה מאוד קשה רגשית. עכשיו, או כי את מהממת לא רק באהבה שלך לגיא, כי זה לא מספיק אהבה, אוקיי? ביכולת שלך להתגמש בנקודה הספציפית הזאת, או שאצלך הדבר הזה הוא... יש לך נטייה שלך המאוד רגשית הזאת, אבל את מאפש... היא יותר כלילה מאנשים אחרים, ויש אנשים שלא היו מוכנים לוותר על מה שאת ויתרת. ואני לא יודע מי ויתר פה, אני לא יודע אם הוא היה מוכן לוותר, אוקיי? לא היו מוותרים על הדבר הזה. ואז יש למישהו קו אדום, כמו שבטוח גם לכם, יש אנשים שאומרים, עד כאן, זה לא בבית ספרי, בסדר? והשאלה היא כמה פעמים אתה מחזיק את הדבר הזה, וכשאנשים מחזיקים את זה, והדעות שונות, כמו שקורה לנו היום בפוליטיקה, כבר הרבה שנים לצערי, כמו שקרה בקורונה עם מתחסנים ולא מתחסנים, כל מה שקשור לשתי דעות, שתי קצוות שלא מצליחות לרגע לעבור לצד השני ולהתבונן איך זה נראה מנקודת המבט של הבן אדם האחר, כי את הצלחת, הצלחת, אפילו יצאת, היה לך קשה ואמרת אני, אבל רואה את התוצאה הסופית, יכולת לי להתבונן רגע ולהגיד כן, אני יודעת מה יהיה בסוף, אבל אם את לא היית מסוגלת, כלום, לא מוכנה. זה המקומות הקשים. עכשיו, אני לא מצייר פה זוגיות כדבר קשה, אני רק אומר, אלה המקומות הכי קשים. כבר קודם צריך לתקשר, אבל לפעמים זה לא נוח. וסליחה שאני אומר לכם, לא סליחה, איזה כיף לכם. יש ביניכם הרבה דמיון. וזה מקל. זה מקל כי יש משהו שמאפשר קצת שחרור ולנוע בתוך הדבר הזה. כי יש גם שונות, אבל יש גם דמיון, ואיכשהו זה מרגיש מאותה משפחה עם קצת... קצת בני דודים רחוקים, ולא איזה שתי יבשות רחוקות, כל אחד בארץ אחרת, בקאונטי אחר, לא מבינים את השפה, כאילו פעם ראשונה פוגשים את הדבר הזה, אומרים, לא, זה הזוי, בחיים שלי לא פגשתי דבר כזה. אבל אקזוטי. כן, אבל... אבל תמיד לדבר ולתקשר ולהבין... אגב, בוא ניקח את המקרה הזה שלכם, ואם היית, לא היית יכולה לעמוד בזה. שיחה שהיא לא קלה לעשות. ובוא נחלק את הזמן שיחה, ונשאל אותך, למה זה כל כך קשה לך? מה את רוצה? מה זה אומר הרגש הזה מהילד? מה יקרה אם לא יהיה את זה ונחכה 3 ימים? בוא רגע נהיה איתך, פעם לא ידעתי לעשות את זה, ולהגיד וואו, ולהסתקרן, לשאול על זה שאלות, ולהגיד וואו, זה מקסים, איזה יופי, וככה את מתרגשת מהכלב, כאילו, וואו, זה כאילו, זה מוזר לי, אני קצת כאילו, זה נראה לי הזוי, זה נראה לי מיותר, קצת אני בז לזה, לא נעים להגיד, ואז אני מסתכל ואני אומר, אבל זה מקסים, איזה יופי, וגם איזה כיף לך שאת מתרגשת ככה, וואו, זה לא כזה קל להגיע למקום הזה. ועכשיו הפוך, ואת מסתכלת ואומרת, אני מבינה, זה מביא לתוצאה רצויה, זה גם לא כזה נורא. בסופו של דבר הילדים התרגלו, והם כנראה לא יזכרו את זה כחוויה מכאיבה.
זה גם לא שמישהו מרביץ לו שם בחדר.
לא, זה גם הכוונה היא טובה, ואין לי שום ספק באהבה ובכוונה.
בדיוק, וזה לא קשור לאהבה, והיית שומעת רגע את הצד הזה, ואיך אני מתנהל כמו עם הילדים, גם עם הכלב, וגם עם עצמי, כי כל מה שאנחנו עושים לאחר, אנחנו בדיוק אותו דבר לעצמנו. נוקשים עם עצמנו, או ביקורתיים עם עצמנו, או אוהבים את עצמנו, בדיוק אותו דבר כמו עם האחרים. ואז היית אומרת, וואו, איזה מכונה מיוחדת אתה. זרה לי, היא לא מתאימה לי, אני לא יכולה ככה, אבל אוקיי, קודם כל הבנתי מאיפה באת, נשמע מעניין. ועכשיו בואו ננסה לחפש פתרונות. זה הדרך, זאת הקבלה, זה מה שאני מציע. רוצה להגיד לכם עוד איזה משפט מפתח, בזוגיות ובכלל. תמיד אומרים, זה לא אישי, זה לא אישי, נכון?
זה הכי אישי.
אז אני אומר לאנשים קצת משהו אחר, אני אומר, זה לא אישי, זה אישיותי. זה האישיות שלי, זה לא קשור אליך, זה הטבע שלי, אני בכלל, מה זה קשור אלייך? אני עם עצמי נוהג ככה. רגש לא רגש, כל מה שאני עושה בחיים, מסודר לא מסודר, קפדן לא קפדן, גמיש, פתוח, לא משנה מה, שאפתן, whatever, מזמין חבר'ה, לא מזמין, כל מה שאני מצפה מהאנשים וכל מה שקורה לי, ככה אני מתייחס לעצמי, זה הטבע שלי, ככה הייתי כשהייתי ילד, ככה כשאני נער, ככה אני היום.
אני לא עושה דווקא. אני לא מנסה להכיב בכוח.
לא דווקא, ההפך, זה הטוב שבי, זה לא רק שזה לא אישי, זה אישיותי שלי. וואו, זאת הקלה, גם אני הקלה.
כן. אני זוכרת למשל, היו לנו הרבה ויכוחים על סגירת המכסים. כמו שאני מעגלת פינות, ככה אני גם לא סוגרת מכסים עד הסוף. עכשיו אצל גיא, הוא תופס את הצנצנת מהמכסה. אני תופס מלמטה, בן אדם שתופס מלמטה לא מבין מה זה קריטי שהמכסה לא יהיה סגור עד הסוף. אבל זה דבר, זה, זה...
בן אדם שתופס מהמכסה ונופלת לו צנצנת אחרי צנצנת, הוא...
עכשיו, זה, הוא, מבחינתו הוא אומר, אני לא מבין, זאת צנצנת, יש לה סגירה, מה ההיגיון בלא, ואני אומרת, מה ההיגיון בלתפוס את זה מהמכסה? זאת אומרת, יכול להיות שמישהו לא סגר אותו עד הסוף, לדוגמה אני. אז על הדבר הקטן הזה, של באמת להבין את ה... את ה את, שהוא משתמש לצורך העניין ביד שמאל, ואני ביד ימין לאותה פעולה, זה אני חושבת, זה שינה...
בדיוק, עכשיו הדוגמה הקטנטנה הזאת היא קלאסית, והיא קוראת לנו בכל דבר, עד הדוגמאות הכי גדולות, נכון, בהורות לילדים וכאלה דברים. וזה בדיוק הדוגמה הקטנה שאני מכיר אותה, גם את הצנצנת, שיכולה לחרפן אותי. בסדר, אני לא מתכוון לחיות איתך, זה הכל בסדר, זה קל. וזה כבר לא מחרפן אותי. זה... אגב, זה עבר בין מדליק אותי, מגניב אותי למחרפן אותי, זה בדיוק העניין. והיום אני באמצע. אני אומר, מגניב, זה חמוד, אני רואה את היופי שבזה. האמת, אני רואה, אפילו, זה מוזר לי להגיד, אפילו קצת את ההיגיון שבזה, בסדר? אני גם רואה שזה לא באמת משנה, ואין לי מה להתווכח על מה יותר הגיוני, זה בכלל לא רלוונטי. זה הסגנון שלך מהמם. לי יש סגנון אחר. כבר איזה פותח זה. פעם לא ידעתי לדבר ככה. או שהייתי שיפוטי, או שנכנעתי. זה תמיד בין לבין, ולא רגע באמצע ולהגיד, וואי, מדליק. מעניין, להסתקרן, לצחוק על זה.
אז אני יכולה להגיד לך בהקשר הזה של הצנצנות, שהיה לי לא פעם ולא פעמיים, שהחזרתי משהו למקרר, וכבר התרחקתי, ואז אמרתי, רגע, לא סגרתי את זה טוב, אני אבדוק שזה סגור, כי בטבע שלי אני לא מייחס לזה חשיבות, אני יודעת כמה זה חשוב לו וכמה הוא יתבאס, אם הוא ייקח את הזיתים וכל הזיתים עכשיו יתפזרו לו. האקסטרה מחשבה הזו, עכשיו, עבור גיא, הוא לא יודע שאני עושה את האקסטרה.
או, זה נקודה חשובה.
זה משהו
כן,
ביני לבין עצמי.
בדיוק, זה קורה תמיד, נכון.
אבל הוא מקבל את התוצאה. ופתאום, כעבור, אם הוא עכשיו חוזר, חושב שנתיים אחורה, הוא אומר, וואי, לא נשברה לי צנצנת כבר שנתיים. כי מישהו בעצם, זה שהשאיר אותן לרוב פתוחות, כבר כנראה מקפיד. זה, נראה לי שלהביא את זה גם למודעות, פה ושם, כן, אז אתה...
אבל כאן נכנס המאמץ, כאן נכנס המאמץ, ומה שאני אומר לזוגות, תכירו במאמץ של האחר. כי את התאמצת, ואת לאט לאט חשב, מאהבה, מאהבה. אבל זה איזשהו מאמץ קטן, אקסטרה של, רגע, אני אחזור למקרר, אני אסגור את זה, נכון? יש פה איזשהו מאמץ, התכווננות בשבילו, כי את לא...
יש כוונה, זה כבר לא מאמץ, נכון. זה היה בהתחלה מאמץ, לזכור את זה.
זה היה בהתחלה מאמץ. עכשיו תזכרי שאת מתאמצת, אנחנו הולכים דוגמה מאוד קטנטנה ובכל זאת. מאמץ, מאמץ, לאט לאט את מתרגלת, אבל מה? בחיים לא תהיו, ולא תסגרי את זה בצורה הרמטית, ולא ב-100% מהפעמים. ומה לעשות? עברה שנה ועוד פעם נפל צנצנת. את יודעת מה קורה באותו רגע?
הכל נמחק?
בוודאי, ואז...
לא, אני לא...
יופי, אז יופי.
במקום שנמצא
בו. אז אם, בדיוק, אם אני יודע ואני מכיר במאמץ שלך, אני אומר, וואי, אני יודע שזה מאמץ בשבילך, תודה.
אז הפעם היא לא נורא, מתפלק.
בדיוק. כי אם אני לא אכיר במאמץ שלך, אם לא יודע את זה, כדאי שהוא ידע. עכשיו הוא יודע, ובטח הוא ידע גם קודם, אבל אם אני לא אכיר במאמץ ולא ידע את זה, אז אני לא יודע שאת עושה את זה. אוקיי, עוד פעם נפל, גם אם זה לא נפל שנה, אני לא עושה את החישובים, אני אומר, ברור שזה בגללך, הנה, וואלה, עוד פעם את זה, עוד פעם נעשה את הגדול, ואת אומרת, מה? אתה לא יודע כמה אני מתאמצת.
שנה שלמה אני סוגרת מכסים,
שנה שלמה, מה אתה מדבר? פעם אחת? והוא אומר, בסדר, שנה שלמה, נכון שזה פחות, אבל בחייך, כאילו, נו. ואז אנחנו לא מכירים במאמץ של האחר. ואז בגלל זה אני אומר, המאמץ הזה צריך להיות במידה, צריך להיות מתוקשר, צריך להגיד, תדע לך, זה לא טבעי לי, אני מתאמצת, אבל זה גם לא הולך להיות הרמטי, ולא בכל הפעמים. ואני עושה את זה בשמחה, אבל זה מה שאני יכולה. וכשאתה צריך נקודתית, תבקש ממני, זה אין לי שום בעיה, אבל כל הזמן לזכור את זה, אני לא יכולה להיות אתה. מי בכלל רוצה להיות אתה?
שזה התקשורת.
בדיוק.
טוב, אז... אנחנו מתקרבים לסיומו של הפרק, אז אנחנו רוצים לבקש ממך יואב, תן לנו אולי ככה בקטנה, תסביר לנו קצת על ה-MBTI, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בזוגיות, מה זה ההבחון הזה?
בטח בשמחה רבה. אז אמרנו, MBTI זה אבחון אישיות, ויש הרבה אבחוני אישיות, אבל מה שמיוחד באבחון הזה הוא ממש מושתת על השפה שדיברנו אותה במהלך השעה האחרונה באופן חלקי, יותר מלמעלה, אבל כשזוג מגיע למפגש דרך MBTI, אז כל אחד עונה על אבחון אישיות, וברגע שאנחנו עונים על אבחון אישיות, פתאום אנחנו מבינים רגע מה טיפוס האישיות שלנו. טיפוס האישיות שלנו זה האם אני ימני או שמאלי, כן? בכל מיני צירים, בכל מיני מרכיבי אישיות מובנים מראש. צריך לזכור שלכולנו יש הכל, כולנו מכירים את הכל, אבל השאלה היא מה הטבע שלי ומה קורה לי באוטומט. בסדר? אז אני משתמש כל מיני בשתי ידיים, אבל וואלה, אני ימני. וברגע שהיא שמאלית, אז כל אחד יש לו את האוטומט שלו, למרות שאנחנו יודעים את הכל. אז האבחון, ככה הוא מדבר, וברגע שאני מבין שאני טיפוס אקסטרוורטי, כל היום אנשים, כל הזמן רוצה לפגוש, וזה לא נגמר, זה צורך, והיא טיפוס, זו רק דוגמה, יותר אינטרוברטית, צריכה את הזמן לעצמה, צריכה רגע ספייס, אוקיי? צריכה רגע את השקט, את האיפוק, התבוננות פנימה, אוהבת מאוד אנשים, אבל בכמויות, במינון מסוים, שונה ממני, זו דוגמה אחת של האבחון, כן? אז בעצם ברגע שאני יודע את זה, עכשיו תראו, אני רוצה להגיד משהו, אני עם אבחון MBTI מלמד אנשים כל יום את הדבר הזה, ואני תמיד אומר לאנשים, אני לא מגלה לכם שום דבר שלא ידעתם. אני רק נותן לו שם, אוקיי? אני ממשיג את זה. אז המשגה הזאת, היא מאפשרת לנו לדבר אחד עם השני. היא מייצרת את התקשורת. היא נותנת לגיטימציה להגיד לאנשים, רגע, לי זה לא נוח. אני מבין שאת כזאת, והיא מדייקת רגע את הדבר הזה, כמו מישהו מאחר או לא מאחר. לא, יש שם איזה צורך, איך אמרת, בגוף שלך, אתה, כל, אתה באוטו, אתה בסטרס הזה, ואתה אומר על מה, כולו על 5 דקות, שזה גם לא חשוב, ואתה לא יכול, אוקיי? אז פתאום רגע להבין את השפה הזאת, מה זה אומר בן אדם שיש לו את הדבר הזה, יש לזה ממש שמות. ואם אני ואתה שונים, פתאום, בזה אנחנו שונים. אז פתאום יש שפה לגיטימית. לעשות מפגש זוגי, גם אישי, על התפתחות אישית ועל צומת בדרכים ופרשת דרכים ומורכבויות, אבל גם אישי וגם זוגי, ואני אוסיף עוד משהו, אפילו משפחתיים, ילדים, בני, לא יודע, 15 ומעלה, אפילו כמפגש חד פעמי או מספר מפגשים בודדים, זו חוויה מעין כמוה. אתה מתחיל להבין, פתאום יש לך שפה, זו שפה מדוברת, אז זו שפה, כשבא זוג או משפחה, זה פתאום באיזה מין מילים מאוד מיוחדות של המודל הזה, המשגה מאוד מיוחדת של המודל הזה, פתאום כל כך קל לדבר בין בני הזוג וגם עם הילדים על השונות, ולצחוק את זה, ולצחוק על זה, ורגע להתייחס לזה ברצינות, ולהזכיר את זה בבית. עכשיו הם ידעו את זה גם קודם, אבל פתאום יש לזה שם. איזה קטע, את אקסטרוורטית ואני אינטרוורט. וואו, פתאום יש לזה עולם שלם, מה זה אקסטרוורט ומה זה אינטרוורט. רוצה לספר לכם שאם תכתבו את שם טיפוס האישיות שלכם באינטרנט, MBTI באופן כללי, כן? 4 אותיות האלה, אבל את שם טיפוס האישיות שלכם באינטרנט, את הטיפוס אישיות בקונפליקט, בזוגיות, בהורות, במשבר, בלחץ, בגיל הנערות, בניהול, בתפקיד כזה או אחר, האינטרנט מפוצץ בחומר על הדברים האלה, כי זה דבר מאוד מאוד מיוחד, וכל כך נפוץ בעולם, שהוא פשוט מייצר שפה, והוא נותן לגיטימציה לדבר על הדברים, באופן מאוד חיובי, מאוד נגיש, מאוד קל, עם כל גיל. אני כן רוצה להגיד, אני והילדים שלי, והחברים של הילדים שלי, וההורים שלי, והאחיות שלי, והבני דודים, והאחיינים שלי, והקלות שלהם, כולם, והחברים שלי, כולם מדברים MBTI. זו שפה בינינו. להגיד, כן, לך זה פחות נוח, כי אני ככה וככה. רגע, איך זה אצלך? יו, איזה קטע? אנחנו מדברים ברמה יומית ככה. אני מדבר עם הילדים שלי ככה, עם בנות הזוג שלי ככה, וכן הלאה. למי שזה מעניין אותו, MBTI ישראל, זה מאוד פשוט להגיע לזה, זה נקרא mbti.co.il. יש שם אינפורמציה גם ברמה הארגונית, גם ברמה האישית וגם הזוגית. אנשים יכולים להיכנס דרך האינטרנט, לענות על האבחון ולהיפגש עם איש מקצוע לשיחה חד פעמית שמתווכת להם בדיוק את השונות ואת הדמיון ומאפשרת להם, נותנת להם כמה מושגים כדי להתחיל לתקשר ביניהם. זוג שמגיע ועושה תהליך כזה חד פעמי של 1.5 שעות, כבר באותו ערב מדבר עם הילדים שלו כמעט לא משנה באיזה גיל הם, 8 ומעלה כבר מדברים על זה, וזו חגיגה, זו פשוט חגיגה. ממליץ.
אז אני רוצה להצטרף להמלצה. נעמה ואני, כמו שאמרנו, עשינו את האבחון, ולנעמה ולי יש מאות ואלפי שעות שיחה אחד עם השנייה, ואנחנו מכירים והכל, ועדיין ה-MBTI העיר לנו כל מיני פינות שלא...
לא היה להם שם.
לא היה להם שם, לא הסתכלנו עליהם, לא, כן, פשוט לא היה להם שם. ואני רוצה להגיד שזה זה באמת, זה איזושהי שפה שאתה נותן. אני רוצה לחדד למשל לגבי השונות. אתה, ה-MBTI עוזר לנו לקבוע את מידת ודרגת השונות שלנו, לא כדי שנתקבע במקום ונכריז לעולם, זה אנחנו, עזבו אותנו, אל תצפו מאיתנו להשתנות. חלילה.
בדיוק.
זה מהמקום של לזהות, להתפתח, לזהות מהצד השני, ולפתח את התקשורת בינינו, שבסופו של דבר, כמו שאמרנו, התקשורת היא זו ש...
ממש, זה להבין את הצרכים של האחר מתוך דיוק והמשגה שלהם בצורה מאוד מדויקת. תראה, אני אגיד כמה משפטים כאילו מאוד כאלה, מאוד קלאסיים. צריך לזכור שיש בנו הכל וכולנו דומים במובן הזה שכולנו יודעים לעשות הכל, יודעים לבכות, יודעים להתרגש, יודעים לעמוד בזמנים, יודעים תכנן, יודעים להיות מבולגנים, יודעים להיות מסודרים, יודעים דבר, יודעים לשתוק, יודעים לחבק, יודעים לגעת, הכל אנחנו יודעים לעשות. השאלה היא מה בא לנו בטבעיות. ואני מאמין שזה מלידה, לא רק אני. כל המודל הזה מבוסס על הפסיכולוג קארל יונג, שככה ראה את האנשים שיש להם איזה טבע, שכטבע לא משתנה אף פעם, אנשים משתנים, אבל הטבע, החיוות במוח, המנגנון הזה הוא נוכח שם, ויש בו יופי, זה השונות בינינו, איזה יופי שכל אחד הוא אחר, ואנחנו נולדים איתו. וצריך לזכור שזה צורך, אמרתי, כמו שיש לי פיפי, אני לא יכול להתאפק, אני לא יודע אם זה צורך, באיזשהו שלב, אם אני אעצור אותו, אחסום אותו, אני אהיה מסורס, אני לא אהיה במיטבי. כי כשאני בטבע שלי, אם אני כאילו מביא את עצמי, אם אני מחפש עבודה ששם רוצים בדיוק את מה שאני יודע לעשות, וואו, איזה כיף זה. ואנחנו אף פעם לא מוצאים את העבודה המושלמת, תמיד יש שם עוד חלקים, אבל אם אני מוצא בת זוג, ואם אני מייצר לעצמי חיים ומשפחתיות, שאני מביא את עצמי למיטבי, אוקיי? לטבע שלי, אז אני אהיה במיטבי ויואבו אותי, ואני אהיה באנרגיה, ואני אהיה מנהיג. אני אפעם את פעימת ליבי. וצריך לזכור, אין יתרון בלי חיסרון. אין דבר כזה. לא משנה מה פעימת ליבי, כמה שהיא מדהימה, יש לה חסרונות, וזה נכון לכל אדם אחר. ואם זה ככה, לא נותר לי אלא לאהוב את עצמי. והאמת, לאהוב כל אחד. ובואו נעוף.
יש לך משפט יותר טוב מזה לסכם, יפה שלי.
זה היה, וואו, כזה אופטימי. כן, אני חושבת שזה משפט מעולה. אני, יש לי רק שאלה אחת, שפשוט לא, באופן כללי, לכמה טיפוסים בעצם זה מחלק את האנושות?
מעולה, MBTI מחלק את האנושות ל-16 טיפוסים. אגב, זה אבחון האישיות שמחלק להכי הרבה טיפוסים, אוקיי? אנחנו נוהגים לחלק אנשים לשתי קבוצות. גברים, נשים, ומלבישים על זה המון הסברים. בהחלט טובים גם, כן? אנחנו נוהגים לחלק אנשים לפי מדינות. טוב, אלה רוסים, טוב, אלה גרמנים, טוב, אלה ברזילאים, נו, אלה מפינלנד, או האמריקאים, לפי מזלות, לפי הרבה דברים. ואגב, הכל לגיטימי, הכל בסדר. השפה הזאת מחלקת ל-16, זה לא מעט, זה המון. כל אחד מ-16 הטיפוסים האלה הוא יחיד ומיוחד, ויש לו מנגנון פעולה שמפעיל אותו במשברים, בלחצים, יש לו שפה שונה לאהבה, יש לו צרכים שונים, יש לו מהו משפחתיות ומה סגנון הלמידה שלו. והשפה הזאת היא תמיד חיובית, כי היא מראה את היתרונות, ואז היא אומרת, ברור שיש לזה גם חסרונות, אבל איזה יופי זה. אז היא... אני מאמין שהיא מביאה טוב לעולם.
בטוח, כל גשר ש... מיועד בשביל לתקשר בין אנשים, אני חושבת שזה בגדול מה שאנחנו צריכים, לא?
לגמרי.
לקבל את השוני, ואהבת לרעך כמוך.
מעולה, אז אני יצא לי שם של האורז. אז אני אורז את הפודקאסט.
בעיקר רוז.
אז תודה רבה, יואב לוי. יש לך עוד משהו להגיד לנו שבטעות לא שאלנו אותך?
רק שאתם מקסימים, והיה מאוד נעים.
תודה רבה.
כיף לדבר.
גם לנו.
גם לנו. אז הרבה הרבה תודה, ושיהיה הרבה בהצלחה. MBTI ישראל, מוזמנים לבדוק מה זה, להתעניין בזה, לנו זה...
אפשר להכניס גם את האתר,
לנו זה גילה דברים חדשים.
קישור לאתר בתיאור של הפודקאסט.
אנחנו בתיאור נכניס אותו. אז תודה רבה. תודה רבה יואב, תודה רבה לך, אהבה שלי.
תודה ממי, היה מאוד כיף.
ושתהיה לנו ארץ נהדרת.
אמן, אמן, אמן.
אמן.
יאללה, שיהיה שבוע נפלא לכולם.
שבוע טוב.